טוב, אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, שבפודקאסט הזה נחשפים בפניכם סודות ההצלחה של האנשים שעשו ועושים את זה, ובענק. אז כאן איתנו היום חיים גוזלי, לוחם ה-UFC המטורף ואיש אשכולות פסיכי לחלוטין.
לוחם MMA, לא UFC.
UFC
זה ליגה.
סליחה, אני אמרתי פה טעות, אבל וואו, אני מת שתכירו את הבן אדם הזה, בן אדם סופר מיוחד. ויאללה, חיים, בוא תציג לנו אותך בכמה משפטים. הולך להיות מעניין.
קודם כל, מה קורה כולם? חיים גוזלי, לוחם MMA. עוד פעם, אמרת UFC, אז UFC זה ליגה, ספורט זה MMA.
כן.
אז אני לוחם MMA.
Mixed Martial Arts.
כן, Mixed Martial Arts. לוחם MMA, נלחמתי בכל העולם, והיום אני נלחם ברשת ובכל מה שקורה במדינה, ומחוץ למדינה, ומנסה לייצג את הדגל גם, אתה יודע, במקומות אחרים, לא רק בזירה.
וואו, תקשיב, אני אגיד לך את האמת. אני ראיתי ככה כמה סרטונים שלך ביוטיוב, שאתה נלחם, אמרתי, וואו, אתה יודע, אני חובב UFC ו-MMA גם. זאת אומרת, כל העניין של לוחמה, אגרוף, עבודת קרקע, אתה יודע. ואני רואה את הדברים ואני אומר עצמי, וואו, אלה אנשים שנולדו עם מיינדסט אחר. זה אנשים שאתה יכול לדעת איך הקרב ייראה עוד לפני שהוא התחיל.
אז אנשים לא מבינים את זה שקרב וכל האמנות לחימה זה הרבה מנטלי, זה הרבה במוח. אנשים חושבים שזה כאילו בוא לבוא לתת אגרופים ובעיטות, זה לא ככה בכלל. כן. חשוב שאתה הולך ללמוד סתם, אני אומר, לא משנה מה, הולך לאוניברסיטה, רוצה להיות עורך דין, אתה לומד, לומד, לומד. אתה חושב שאני לומד איך להילחם,
כן.
ואני חייב שהגוף שלי יסחרן את המוח. בוא, אתה מבין שזה לא רק ללמוד במוח והכל סבבה, אני יכול לשבת ול... אני צריך לעשות את זה תוך כדי חשיבה, שזה הרבה יותר קשה. אז אנשים לא מבינים שלחימה זה דבר מאוד קשה, וזה לא רק לתת אגרופים, זה גם לדעת, לחשוב, לראות, אסטרטגיות, וכמובן אינסטינקטים שאתה חייב לחדד אותם תוך כדי אימונים וכל זה.
כן.
אז הרבה לא מבינים את זה, ואתה יודע, יש הרבה שמשווים כאילו, לא שאני יודע לשחק שחמט, אבל הרבה משווים לחימת ג'ו-ג'יצו ו-MMA כמשחק שחמט.
וואו.
אני מאמין אם אני יודע, אם אני אלמד לשחק כזה, אני אשחק טוב, אבל אני לא למדתי לשחק שחמט עדיין.
אתה אומר, יש... תפסת כמה אנשים עם איזה מצנדלרים כזה, ככה, אתה אומר. תשמע, אני אגיד לך את האמת, קודם כל, כן, אני רואה את זה המון, כי אני המון עוקב אחרי גם קביב נורמגומדוב, אני במשך שנתיים, אני הייתי צמוד לבן אדם הזה, לא הפסקתי לצפות בו, כי הוא גם עניין אותי בתור בן אדם, לא רק בתור לוחם, ועוד לוחמים כמובן, קונור מקרגר, אתה יודע, אנשים מאוד מאוד מפורסמים גם. עכשיו, אתה מסכה על הלוחמים האלה, אתה אומר, תקשיב רגע, בונה, זה נכון שיש את הקרב, בסופו של דבר, אתה, כל האימונים שעשית במכון, באים לידי ביטוי בזירה. אבל מה אני שם לב המון? אני רואה אותם לפני זה בטרשטוקס, ואני רואה אותם ברעיונות, ואני רואה אותם מדברים אחד על השני, ואני רואה אותם נפגשים פתאום, אתה יודע, כזה, לקרב מבטים הזה שהם עושים תמיד על הבמה.
כן.
ואתה רואה, תמיד, זה מטורף, אבל תמיד זה שמאבד את ההשתונות ומתעצבן, אוטומטית, הוא פחות בשליטה בקרב.
תראה, כל הטרשטוק זה קודם כל הוציא אותך מאיזון.
כן.
זה הפך להיות טרנד, כי זה גם מכניס יותר כסף. כי בסופו של דבר זה שואו ביזנס, ושואו ביזנס מכניס כסף, ואם הקהל לא אוהב אותך, אתה תקבל יותר כסף, והקהל לא אוהב אותך, אתה לא מעניין אף אחד.
בדיוק.
אז...
וכזה קונור, הוא לא הלוחם הכי טוב, אבל הוא...
היה הלוחם הכי טוב בתקופה שלו, היום כבר הוא רחוק מזה.
וואי.
אז כן, אתה יודע, טרשטוק, אני אף פעם לא היה לי טרשטוק וזה, אולי פעם אחת, אתה יודע, זה לא מעניין, כאילו לא אותי, לא בגיל שלי בכל אופן, וזה לא היה עצבן אותי אם אתה תלכלך עליי, וזה גם לא, אני רואה את זה כטיפשי, כי אני אלכלך עליך, מה אכפת לי? אתה מבין? אבל זה שואו ביזנס, אז זה מה שיוצר את האש ואת הזה, אבל לפעמים זה עולה, נגיד קונור וקביב. אז אתה יודע, זה הגיע כבר למקומות אישיים, אתה יודע, כי... קביב הוא מוסלמי, וקונור התחיל לקלל את ההורים שלו, ואת המשפחה, ואת הדת. אז זה הפך להיות כאילו מטורף, שגם אחרי הקרב, אם אתה זוכר את זה, היה מכות שקביב קפץ על הצוות של קונור, אתה יודע.
מה לקפץ? איבד את זה לגמרי.
כן. אז זה, אתה יודע, לפעמים זה מאבד שליטה. אני לא שם בכלל, זה לא...
כן. איזה קטע, כי... תשמע, אני מכיר את המנטליות של קביב, כי אני לצורך העניין באתי מאותם שורשים, אני חצי בוכרי, והוא מדגסטן, וזה מאוד קרוב, והמנטליות היא מאוד דומה. שם זה אנשים של כבוד, אנשים של אם אתה אומר מילה למישהו, הוא צריך לכסח אותך, כי ככה צריך, זאת אומרת, זה המנטליות. אם אמרו עליך משהו, אתה צריך ללכת להרביץ לבן אדם, זה ככה זה עובד שם. עכשיו, קונור בא והתחיל, תודה, לרדת עליו, אבל קיצוני, והבן אדם לקח את זה כל כך אישי, שהוא בקרב כיסח לו את הצורה, ממש כיסח אותו, זה היה פשוט בלתי פרופורציונלי, לא היה יחסי כוחות שם בכלל. ואחר כך הוא עוד קפץ מהאוקטגון, יצא החוצה, התחיל להרביץ למאמנים שלו. תשמע, זה שואו-ביז על מלא, וזה פסיכי לחלוטין, ואני מאוד אוהב את האקשן, מודה. אבל מה שאני עוד יותר אוהב, זה כל ההתמודדות המנטלית. זה איך בן אדם בא, ואתה רואה אותו משוכנע. הוא יודע מי הוא. הוא אומר, I know who I am, גם הרבה פעמים הוא היה אומר את זה בקרבות. I know who I am. אתה מבין? כאילו יש משהו בזה שאתה יודע מי אתה, שאתה יודע שאתה...
תראה, אני קודם כל אישית לא אוהב אותו.
את מי, את קביב?
ברור.
כן.
קודם כל הוא מלכלך עלינו באופן... על מדינת ישראל, ברור. כל הזמן הוא בעת, אנחנו מעלה ברשתות שלו כל מיני, אתה יודע, שקרים שהפלסטינים...
באמת? לא ראיתי.
כן, מפיצים בעולם, והוא מעלה את זה. אז אני לא סובל אותו.
באמת?
אני לא סובל אותו בכלל.
אני לא ידעתי שהוא עושה את זה.
כן, כן, עושה את זה באופן שיטתי, אני כל הזמן גם פותח על זה, כאילו אני...
באמת?
הוא לא רואה את מה שאני מתאג, אבל אתה יודע. אבל אני שולח ומתאג את זה ומעלה דברים שהוא מעלה, אז הוא נגדנו בכל זה, כי הוא מאמין לשקר הפלסטיני.
מאוד מאכזב.
אז אני... הוא לא מעניין אותי.
כן, כן, כן.
שדיע מקבל מכות רצח גם, אתה יודע.
עכשיו אני מבין למה.
לא מעניין אותי בכלל. תשמע.
לא ידעתי את זה.
קונר זמן מסוים, קונר זמן מסוים עניין אותי בקטע שהוא הביא את הספורט לאן שהספורט נמצא היום גם. אתה יודע, הספורט עוד לא היה ברמות כספים כאלה. ואני יכול להגיד לך משהו, אם לא קונר, גם קביב לא היה מקבל את הסכומים שהוא מקבל.
ברור, איזה שאלה.
זה בזכות קונר.
הוא עושה רעש, הוא מושך תשומת לב הבן אדם.
כמו שאמרנו, זה שואו ביזנס, זה בסוף מה מעניין, מה מעניין את האנשים.
כן.
רוצים אקשן, רוצים עניין, אתה יודע, מה האנשים שבאו לקלוסאו, מה רצו לראות?
מעניין,
אתה יודע. אתה מבין, רצו לראות זה, קרב פרווה, רצו לראות אנשים, אתה יודע, עפים באוויר, רצו לראות, אתה יודע. וזה מה שמשך את הטבע של האדם, אתה יודע, כל הטרש הזה.
ומה משך אותך לזה? זה מעניין אותי.
אני אגיד לך, אני אומן לחימה.
כן.
זה יותר מלוחם, כאילו, אני גדלתי בלחימה, באמנויות לחימה, אתה יודע, זה בזמן של הקראטה, שזה היה מסורתי יותר, ו... וקידות, ואתה יודע, ומדיטציות, וכאלה דברים שהיום זה נעלם מהעולם בכלל, אתה יודע, היום זה נטו ספורט.
נכון.
אז אתה יודע, גדלתי כאומנות, כאומן לחימה, אז אתה יודע, זה היה לי קל לשנות עצמי להיות לוחם, אתה יודע, אבל אף פעם לא הייתי לוחם כזה, אתה יודע, שמלכלך וכאלה. היה לי כמה, אתה יודע, דברים פה, עם כמה לוחמים בארץ, אתה יודע, שניסו לרכב על הגל שלי, אתה יודע, ולכלכו בזה, אבל זה לא שם. כן. אפילו לפני שבוע מישהו שולח לי, אתה יודע, אני רוצה לעשות איתך קרב, חשבתי צוחק איתי, אתה יודע, ואני עונה לו באומור, מה, אתה מפחד? תגיד שאתה מפחד. שואו, כן, מפחד. אני אפרסם את זה שאתה מפחד.
איזו קטע.
אתה מבין, אנשים
הם
כאלה...
הם לא מבינים מה זה...
כאלה, כן, אתה יודע, אין להם בכלל את
החשיבה,
את החשיבה בכלל, תגיד לי, מה, אתה מעניין אותי עכשיו?
הם לא כל
כך. מעניין אותי מה תכתוב עליי, כבר מה יש לכתוב שלא כתבו. אתה מבין, אז יש אנשים שלא הגיעו עוד, כמו שאתה אומר, למיינדסט של מה זה להיות לוחם בכלל.
כן.
כאילו, לוחם צריך להתגבר על מיליון ואחד דברים, זה לא רק, וואלה, קילל אותי, אז אני עכשיו יראה לו מה זה, זה ברוב, זה ב, ב, אתה יודע, זה ב... קרא לזה, אתה יודע, אלימות, אתה יודע, וואי, קילל אותי, אני אראה לו, זה מעניין, תגיד לי, אני, יש לי דרך, יש לי מטרה, יש לי דברים, אני יכול עכשיו לעצור בגלל כל אחד שרוצה לרכב על הגל שלי.
לגמרי.
זה ספור מיטי, זה קרה עכשיו, השבוע.
כן, okay, כן.
Yeah. אז חסמתי אותו גם, אז הוא שלח לי מפייסבוק אחר, חסמת אותי, אתה מפחד. תגיד לי, מה, אתה עזוי? חסמתי אותו גם שם.
איזה מצחיק.
מה, חסמתי אותו גם שם. בא לי מהאינסטגרם.
וואי, איזה מציק.
תגיד לי, מה, אתה באמת, מה, אתה מטורף? מה יש לך? רד מני. רק חסמתי אותו גם שם. אנשים לא מחוברים למציאות, אתה מבין?
מה אתה אומר? וואו. תשמע, בן אמרה יותר מדי סרטים.
יותר מדי סרטים. עכשיו אני אומר לו, אוקיי, נו, נגיד ויש קרב.
נו.
כמה כסף? הוא אומר לי, אני לא רוצה כסף, אתה תקח את כל הכסף. אוקיי, אני אקח כל כזה, מי משלם לנו את הכסף, אבל אין ארגון, אין כלום, מה זה לעשות כמה?
איזה שרות.
אתה מבין, יענו, כאלה חפרים, אתה יודע, כאלה של...
איזה צחוקים.
כאילו עכשיו אני אומר לך, כי יש אירוע, יש מארגן, יש משהו שמישהו מציע לנו, חוזים, כסף, זה, על מה אתה מדבר איתי? כאילו, מה זה בוא נעשה קרב? אז אנשים לא מבינים בכלל את המשמעות.
הוא חושב שזה כמו עם החברים שלו מהשכונה.
כן, בוא נעשה קרב.
שהם הולכים לעשות, אתה יודע, לראות מי יותר חזק מאחורה.
קח אתה את כל הכסף.
איזה כסף?
איזה כסף?
איפה הבוקר? מי משלם?
כן,
איפה הספונסרים?
אתה יודע כמה עולה להזכיר את מנורה? את אחד מנורה? צריך להגיד לו. זה לבד 200 אלף. לא מדבר על הבמה, על הזירה, על הקהל, על הכרטיסים, על זה, על מיליון שקל השקעה של אירוע.
בטח.
אתה מדבר איתי עכשיו...
וזה עוד לפני שאתה משלם ללוחמים.
ברור.
זה עוד לפני...
900 אלף בלי לוחמים, בלי כלום, שתבין. נטו רק להשאיר את המקום כמו שהוא צריך לראות לקרב.
תגיד, עכשיו, באמת, אם כבר מדברים על זה. אתה יודע, אני רואה בארצות הברית, יש שם הרבה, הרבה, הרבה השקעה. הרבה השקעה על כל תחום הספורט בכללי, אבל ספציפית על אגרוף ועל MMA. זאת אומרת, זה משהו ששם, כשאתה לוחם UFC מאוד מפורסם, אתה כמו כוכב קולנוע.
כן.
נכון?
מה זה כוכב קולנוע? הם גם מופיעים בסרטים היום.
בטח.
אתה יודע, כאילו, אני הוא שחקנים.
סרטים, פרסומות.
הכל.
הכל. עכשיו, אני שואל, למה פה בארץ, לדעתך, זה לא ככה מפותח?
לא לדעתי, זה המציאות. למה? פה בישראל, יש לנו פה, קודם כל, זה כמה גופים. זה לא ספורט שהוא כאילו, אתה יודע, אולימפי כזה שאתה יכול לקבל עליו תקציבים, אז זה לא מעניין, אבל יש פה את כל ה... הרשויות שלא רוצים לקבל משהו ש... או לאשר משהו, מפחדים שתבקש תקציב בסוף. אז זה א',
אוקיי, תקציב מהמדינה.
מהמדינה, כאילו. והדבר השני זה התקשורת. יש לנו פה תקשורת ששואפת לאפס, אנשים שחיים באיזה אופוריה שהם משהו והם כלום, באמת. אתה יודע, אני מדבר על האורחים, ואני מדבר על, אתה יודע, שרק בארץ, במדינת ישראל, שדרן חדשות, משדר את הדעה שלו על חדשות שהוא אמור לשדר לנו את המציאות. אתה צריך להראות לי את המציאות, מה קרה בזה, הוא מספר לי מה הוא חושב שצריך לקרות. אין בכלל פה, אתה יודע, רלוונטיות. הם מדברים מה הם רוצים, ולפי הדעות שלהם. אז עכשיו, מה קורה בספורט? הם החליטו שהכדורגל וכדורסל זה מה שמוכר. אז רק כדורגל וכדורסל. שים לב, יש משהו אחר שאתה קורא עליו. פעם בשנה איזה טניס קטן כזה באיזה דבר שולי, או עלינו, פעם באיזה, או... הדבר היחיד שאתה תשמע
על... איזה מדליית ארד באיזה שחייה תחרותית.
הדבר היחיד שאתה תשמע על הספורט הלחימה, לא הדבר היחיד, אבל אתה יודע, רוב הדברים, כאילו, רוב הפרסומים, אתה תראה, שזה לוחם ממדינות ערב לא עלה איתנו לקרב, ואז הם מפרסים את זה.
כאילו, מקשרים את זה תמיד לדברים המעניינים, לפוליטיקה.
כן, אז עכשיו אני אומר כזה דבר. אם אני ממלא את חל מנורה ב-10,000 איש כל אירוע, יש לי קהל, יש לי קהל. אני לא, 10,000 איש זה לא אנשים, אתה יודע, שמעריצים כאילו אותי או את הספורט. זה אנשים שבאים לראות אירוע. נבין? אנשים שיודעים שקרבות זה כיף לבוא לראות.
בטח.
אז אם אנחנו ממלאים, אז יש לנו קהל. זה לא נישה. שתיים, הם תקועים עוד על הקטע של לפרסם בכדורגל כדורסל, ואת הכוכבים של הכדורגל כדורסל. מה הבעיה לקחת כוכבים של ספורט אחר? מה הבעיה לקחת אנשי ג'ו-ג'יצו שמתחרים בכל העולם? הנה, עכשיו ניצחו נבחרת ישראל, קחו מדליות ב... אני חושב באבו דאבי, אני לא סגור בדיוק איזה מדינה. עכשיו, אני חושב שהם עוד שם אפילו חזרו. אתה רואה עליהם ידיעה. אתה יודע, ידיעה, זה כמו פייסבוק כזה, אתה יודע, מבחינתי. עוד פוסט, עוד תקופה, יורד, יורד, יורד ונעלם.
כן, כן.
מה הבעיה שלכם לפתוח את העיניים, להרים את הכפפה ולהבין שיש פה ספורט שכולם אוהבים, כי כל העולם אוהב לראות אנשים נלחמים, וזה המציאות, מה לעשות?
חד משמעית.
אתה מבין, מה המציאות היום? מה אתה אוהב לראות?
לי זה היה מאוד מוזר, אתה יודע, אני אישית, אני פחות בן אדם של כדורגל, ופחות בן אדם של כדורסל, אבל תן לי לראות UFC, MMA, דברים כאלה. תיגוף תאילנדי גם אני מאוד אוהב לראות. אני אף על זה, אף על זה.
זה לא רק אתה.
וואו,
זה לא רק אתה. אתה בוא תראה את הקהל שמגיע לנו לאירועים. זה מגיל 5 עד גיל 80. אתה תראה שם מבוגרים, ילדים, נשים, אתה יודע, ילדות, הכל. אתה מבין? זה הגיע למצב שכאילו האולם מפוצץ באנשים, ואתה יודע, ואתה רואה שזה לא אנשים שאלה שמורידים קרבות באינטרנט בשביל לראות. זה אנשים שבא להם לראות אירוע שונה, בא להם לראות משהו, וכל מי שבא, נדלק על זה. כאילו, אני חושב שהתחלנו ב-2016, זה היה 8,000, וזה עלה ל-9,000, ו-9,000, והגענו כבר ל-10 ומשהו באירועים האחרונים. אז כאילו, זה רק עלה. ואז הקורונה... סגר אותנו, ועוד לא חזרנו, אבל אני מנסה לעבוד עכשיו על אירוע ל-2023, משהו גדול.
יאללה, אני מגיע. אני מגיע.
אז זה הולך להיות כאילו, אבל אתה יודע, זה עוד בעשייה עכשיו, כאילו בשלבי התוכניות, כאילו, אתה יודע.
וואה,
כל התקציבים וכל הזה, אנחנו עובדים על זה.
תשמע, החלום שלי זה שיהיה פה ככה בארץ, זה משהו רציני שמקדם את זה. ותשמע, אני ראיתי אותך בחול, מופיע בקרבות. תשמע... איזה לוחם חכם אתה, יאללה. אתה יודע, יש הרבה לוחמים, אבל לא כולם חכמים. ואני ראיתי אותך, ואני אומר, בוא נע, הוא לא חוטף. הוא לא חוטף. הוא, בסדר, מצליחים פה ושם, אבל הוא לא חוטף.
תראה, זה גם הגיל. זה גם הגיל, אתה יודע, הגיל, עם הגיל בא, הידע, עם הידע, אתה יודע, המוח עובד אחרת, אתה יודע, אז אני מחפש כאילו מה אני צריך לעשות, אין לי...
כן.
אני גם לא בקושי עשי, אתה מבין? אז אני יודע שמה אני צריך לעשות, אני צריך לקחת הקרב לאן שאני צריך אותו. אני לא יכול עכשיו ללכת עם מישהו וללכת איתו... לפי הקרב שלו, אז אני מושך את זה למקום שלי. אם אני מצליח, מצליח. כן. לא מצליח, אני יודע. אנחנו תמיד יודעים שאם אני לא אנצח בסיבוב ראשון שני, הפסדנו את הקרב, אתה יודע. וזה הולך כאילו בזמן האחרון. כאילו
מה דווקא... זה? למה? בגלל העייפות?
גם הכושר, אני בין עוד אותו 50.
יואו, תשמע, אתה נראה אחרת. אתה לא נראה 50 בכלל.
אז אתה יודע, אז גם הכושר, גם אתה יודע, צורת לחימה חייבת להיות שונה. אני לא יכול להתאמן כמו בן אדם, ילד. כן. אתה יודע, אז גם האימונים שונים. ואנחנו בונים את זה לפי, אתה יודע, עוד פעם, גם לפי היריב, אתה מבין?
כן.
מה צריך לקרב המסוים הזה, מה צריך לזה, ואתה יודע, זה עובר, בינתיים זה עובד, אז אנחנו ממשיכים.
כן, בוא נדבר רגע על ההכנה לקרב. תשמע, זה אותי מה זה מעניין, כי אתה יודע, יש לנו הרבה קרבות בחיים. הרבה קרבות, הנה, מקודם איך שהגעת, דיברנו על פוליטיקה. כל מה שקורה בארץ, כל מה שהיה עם הגניבת קולות, וכל הסיפור הזה, סיפור, סליחה, מהתחת של הדמוקרטיה בישראל.
ותשמע, אין פה שום דמוקרטיה.
אין פה דמוקרטיה. ואנחנו נלחמים כל הזמן, אני רואה שאנחנו כל הזמן נלחמים, נלחמים במצב במדינה, בפוליטיקה, במצב בכבישים, הנה עכשיו גם כן, כל המצב בכבישים, לא יודע מה קרה פה, הכלכלה פה הזויה, מה זה? זה כל העליות המחירים, זה פשוט הזיה. תשמע, קוראים פה דברים שאתה אומר, בן אדם רוצה לקום בבוקר, רוצה לכבוש מטרה, רוצה לעשות משהו, רוצה להילחם על האמת שלו, להגיע לאן שהוא רוצה.
מה נכון, זה השיטה פה לא תיתן לך.
אתה מבין? וקשה, קשה. עכשיו, מי מצליח? מי מצליח? אלה שיש להם את המיינדסט של הלוחמים. אני רואה את זה כל הזמן. לא משנה איפה תזרוק אותם, זרוק אותם במדבר, זרוק אותם באיזה אי בודד, זרוק אותם באיזה מרתף. הם יודעים איך לצמוח, לא יעזור כלום. הם פשוט יודעים איך לצמוח. עכשיו, ההכנה לקרב, כשאתה בא לקרב, שוב, אני עצמי לא לוחם, לא חוטף וגם לא מחטיף, אבל המיינדסט שאני מאמין בו זה מיינדסט של לוחם. וכשאתה בא לקרב, אתה מכין את עצמך, יש פה המון המון הכנה חכמה. יש פה את ההכנה שלך, של הגוף שלך, של המיינדסט שלך, של ההכנה של ללמוד את היריב, ללמוד את המהלכים שלו, נכון? גם לדעת איפה אתה נמצא, אמרת את זה הרגע. אני לא בן 20, אני גם לא בן 40, נכון? אמרת כבר 50, שזה הזוי שאתה אומר את זה.
להתאמן לקרב, כאילו להתכונן לקרב, זה, אמרתי לך, זה לא כמו ללכת ללמוד ולעבור מבחן. עכשיו שקודם כל אני צריך לאמן את הגוף שלי, להגיע לרמה של מקצועיות שתתאים לך להילחם.
כן.
זה אומר, הטכניקה המתאימה והכושר המתאים, אז אתה יודע, אצלנו זה שילובים של כמה מונות לחימה, אז מה שאנחנו עושים זה, אז יכול להיות לך אימון אגרוף, אימון אגרוף תאילנדי, אימון ג'ג'יצו, אימון אפקות, אימון כושר, אתה יודע, כל זה, ואז צריך לבוא המרכיב המנטלי, שהוא הכי חשוב. אתה יכול להיות הלוחם הכי טוב בעולם, נכנסת לזירה, ראית 20 אלף איש, חביבי, נגמר הסיפור, אתה לא מתפקד.
וואי.
וזה הצד המנטלי, איך להתמודד עם הקהל, איך להתמודד עם היריב שעומד בצד השני, כי בסופו של דבר זה משחק פסיכולוגי גם. לפעמים, כמו שאמרנו בהתחלה, הקרב נגמר כבר, אתה יודע, באימון, לא לפני שהוא התחיל בכלל.
כן.
אז כל הדבר הזה, אתה יודע, אני הלכתי לפסיכולוג ספורט בארצות הברית, שעובד עם ה-NFL, כמעט 4 שנים שהייתי איתו, זה היה באופן שבועי, כאילו. ממש למדתי את כל מה שאפשר ללמוד על הפסיכולוגיית ספורט, שבסופו של דבר זה גם לא פסיכולוגיית ספורט יוצא, זה פסיכולוגיית לחיים, אתה יודע, לכל דבר שתעשה. ואתה יודע, וככה התחלתי ללמוד. על עצמי, כאילו, מה אני צריך לעשות? איך אני צריך להתמודד עם הדברים? וככה זה עבר לי, אתה יודע, הכל נהיה לי קל, אתה מבין?
כן.
הכל נהיה קל, אתה יודע. גם בהתחלה שהיית בא לאיזה רעיון, אז אתה יודע, אתה חושש, אתה זה, אבל פתאום אתה רואה שהכל נהיה קל, מה? נו, חייך. אתה יודע, כי למדת איך להתמודד עם כל פחד שאפשר.
כן.
אתה מבין? ולהתמודד עם הפחד, כמו שאמרתי הרבה פעמים, זה לקבל אותו קודם כל. אתה מבין? אבל מה זה הפחד? זה רגש. מה יכול להיות כבר? יכול להיות. אתה תמות? אתה לא תמות. יש שופט. הוא יעצור את זה בזמן. מה כבר יכול להיות? אתה עושה משהו שעשית כל החיים שלך. אתה מבין?
כן.
מה עשיתי כל החיים? כל החיים התאמנתי ללחימה. אז הלאה. אז עוד קרב. כאילו אני במכון. כאילו אני אתה יודע, באימון. וככה פיתחתי לשיטה של, אתה יודע, לנטרל את הפחד וזה. אז בכלל, באיתי לחיים. אתה יודע, היום אני לא מזיז לי כלום.
כן.
כלום, כלום, כלום. אתה יודע, ממש כלום.
אז אתה בעצם בונה את עצמך באימונים כבר, מכין את עצמך כל כך טוב, שכשאתה בא למבחן האמת במרכאות, אז זה בעצם סוג של
עוד. זה לא המבחן, כן, זה העניין. כאילו, במרכאות. המבחן אמור להיות באקדמיה, באימון.
כן.
לא יכול להיות, המבחן לא יכול להיות לך בזירה.
Oh.
בזירה באת, זה, אם זה המבחן, הפסדת. זה לא המבחן. המבחן כבר עברת, אתה עכשיו בא לכיף.
Oh.
אתה בא ליהנות מהדבר הזה. כל הקשיים עברתי. הקרב זה הדבר הקל. גם שאתה מפסיד וגם שאתה מנצח, אתה יודע, אמרתי את זה כמה פעמים גם כן, בג'י-ג'יצו יש לך כזה דבר, זה כאילו משפט שאומר, זה או שאני מנצח או שאני לומד. אין דבר כזה להפסיד, להפסיד זה ללמוד. אתה לא עכשיו הבאת, אתה יודע, אני לומד, למדתי, אוקיי, פה לא הייתי טוב, צריך לשפר, פה כן הייתי טוב, פה לא. וככה זה, אתה יודע, שאלו אותי, מה הקרב שהיית לוקח איתך בקריירה, כאילו, אתה יודע, קרב שהיית הכי, כאילו, אתה יודע, זה הדבר שייצג אותך, או שאמרתי כל הקרבות שהפסדתי. כי רק שם למדתי באמת. ניצחתי ב-40 שניות, ניצחתי, חוגגים, זהו, נגמר. מה למדת מזה?
כלום. נכון.
אבל שפסדתי, למדתי. כי אז ישבתי על השולחן הסרטוטים, כמו שאומרים, והתחלתי לחשוב איך אני, מה, מול, למה, מה לא היה טוב, איפה לא היה טוב, איך עושים את זה. תחשוב שאני בגיל 48, הלכתי, החלטתי להיות מתאגרף באגרוף ללא כפפות, שזה הספורט הכי אכזרי בעולם, בארגון הכי גדול בעולם, לא תגיד עכשיו באיזה ארגון שולי, בארגון הכי חזק בעולם.
וואו.
החלטתי להיות מתאגרף. עכשיו, אתה מבין, אני לא מתאגרף, אני איש ג'ו-ג'יצו. אני עושה עבודות קרקע, חניקות, בריחים, אתה יודע, MMA, זה גם, זה שילוב. זה לא נטו לעמוד עם ידיים חשופות ולהתאגרף מול בן אדם.
וואו, זה הרבה יותר קשה.
אז תחשוב את הצד המנטלי של כזה עבודה. איך להפוך את עצמך להיות מתאגרף. כמובן, בעזרת מאמנים, אתה יודע, וכל זה, עשינו את המחנה בארצות הברית, אתה יודע, גם לא
כמה מאמנים יש על לוחם בממוצע, ככה פחות או יותר?
תלוי, אתה יודע, אם אתה ב-MMA, יש לך יותר מאמנים, כי יש לך יותר אמוניות לחימה, כאילו אתה עושה אמוני הפקות, אמון כושר, אמון זה, אז כל דבר אתה צריך מישהו צמוד. יש גם מאמנים שעושים שילוב של העמידה עם הקרקע וזה, אבל אתה יודע, נגיד אתה רוצה להתמחות יותר בהפקות, אתה חייב מתאבק. כושר, אתה חייב מדריך כושר, אתה מבין? או שייתן לך תוכנית, או שאתה איתו נטו, אני תמיד הייתי עובד עם אנשים. זהו, אז אתה יודע, יש לך מלא מאמנים, לאגרוף. נטו הייתי צריך מתאגרף, כאילו מתאגרף. הבאתי את חזי רכטמן, אלוף ישראל כמה פעמים, ברקורד מקצועני באגרוף בעולם, ואתה יודע, הוא הכין אותי להיות מתאגרף.
וואו.
אז תחשוב, כאילו, המיינדסט של כזה דבר. להיכנס פעם ראשונה לזירה, הכי גדולה בעולם, שודר בכל העולם, אתה יודע, זה 160 מדינות לייב, כולל ישראל. אתה נכנס לזירה, שזה בכלל לא התחום שלך, ואתה נכנס, ואתה מנצח.
וואו.
אז תבין איזה מיינדסט.
איזה מטורף.
אתה יודע, אני, השיר שמכניסתי לזירה, זה תמיד שיר שמרים אותי, אתה מבין? מה זה מרים אותי? שאני הולך לזירה, אני יודע, השיר הזה זה השיר שלי עכשיו, אתה מבין? וזה כאילו מנגן לי את הניצחון. וככה זה היה. כל הקרבות האחרונים שנכנסתי לזירה, זה כאילו המוזיקה, שאתה יודע, שזה גורמת לי את ההליכה הזאת, שזה כל הסטרס בסופו של דבר, עד שאני נכנס לכלוב.
כן, כל הדרך.
כן,
כל
המוזיקה
האנשים,
הזאת,
וואי, וואי.
אז המוזיקה הזאת מנטרלת לך את הכל. ואתה חייב מוזיקה שתמלא אותך. אז לקרב הזה של הברנקל, קודם כל זה היה שלוש שעות לפני יום שישי, כאילו לפני שבת, ואני משתדל לשמור שבת, אז שמתי את השיר מלאכי השלום. ואם אתה רואה את זה, אז אתה רואה איזה ביטחון אני עולה, אני שר את השיר, אתה יודע, וזו זירה שאני לא מכיר. אתה יודע, זה באמת, זה כאילו, כך עכשיו שחקן כדורגל, תגיד לו בוא תשחק כדורסל על אלפות עולם. מה יכול לעשות? מה? אתה יודע, אתה מבין, זה כאילו...
זה כמו של מייקל ג'ורדן, עזב את הכדורסל.
הלך לבייסבול, נכון?
כן.
אני זוכר. אז אתה מבין, אותו דבר. ותשמע, עשינו את זה, וזה העבודה המנטלית.
איזה מטורף, תקשיב. תשמע, מה שאני שומע פה זה, אני שומע פה, קודם כל, אחד, אתה אומר, אתה יודע, זה להבדיל אלפי הבדלות, כן, אבל בתור שלי בהנדסה, אני הייתי בא למבחנים, אתה יודע, אני יום חג. מגיע למבחן, כולם בלחץ, בסטרס, לומדים עד 2-3 לפנות בוקר כדי להשלים את החומר האחרון, בהם כולם לחוצים כאלה, כולם ב... אני הייתי בא, חולצה מכופתרת, מבוסם, ככה בוסטה, דודורן. כולי באתי, חצי שעה לפני אני כבר מוכן, בכיתה יושב. אתה יודע למה? כי הכנתי את עצמי כל כך חזק לפני, שהמבחן הוא כבר לא אתגר. זאת אומרת, המבחן, אני בא, אני עושה אותו על הדרך.
אני אגיד לך משהו, אתה לומד משהו. מה אתה צריך מבחן? כאילו אם למדת אותו, אז אתה צריך לדעת אותו. אם לא למדת אותו, אז אתה לא יודע אותו, אז אתה מפחד מהמבחן, אתה מבין? אבל אם אני יושב עכשיו ומתאמן כל היום, ומתאמן, אני לא מדבר איתם אימון פיזי, אני מתאמן אימון מנטלי, איך אני נכנס לזירה, אתה יודע, דמיון מודרך, איך אני שוכב, אני מרגיש את הקהל בעיניים עצומות, איך אני הולך, איך אני מגיע לזירה, אני רואה את זה, ואז שזה קורה, אני כבר שעשיתי את זה, אתה מבין? זה שם, אני לא יכול לפחד מזה. אתה מבין? וזה העבודה המנטלית, שאנשים לא מבינים את זה. אם אתה יודע משהו ואיך לעשות אותו, ברור שאתה לא תפחד ממנו.
אז בוא נדבר רגע על הכלי הזה שאתה אומר לנו פה, כי יש, שמע, אתה בן אדם, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל אתה רווי בכלים. יש לך כלים לעולמות הלחימה, יש לך כלים לעולם המנטלי, יש לך כלים לעולם הנפשי. אתה יודע להכין את עצמך, אתה יודע איך לעבוד עם הדבר הזה, עם הגוף, עם הנפש, עם המוח הזה. זאת אומרת, זה משהו שהנה אמרת לי, שיש פסיכולוג ספורט, ויש מאמנים לכל דבר, ויש כאילו כל כך הרבה הכנה, ומאמן כושר, ותזונאי, וכל כך הרבה דברים, וגם אתה יש לך, אני מאמין, את השיטות שאתה מצאת לעצמך שעובדות לך.
אתה מאמץ לעצמך מה שעובד אצלך, אתה יודע, כל אחד.
כן.
אני לא יכול לתת לך מה שעובד אצלי, ואצלך זה לא יעבוד, אתה מבין? אבל כן. כן, אני מצאתי את הפתרונות שלי.
אז מה אתה מציע לבן אדם? אתה יודע, שעכשיו עומד בפני איזו מטרה גדולה, בין אם הוא רוצה להיות לוחם UFC או MMA, ובין אם הוא רוצה להיות מתאגרף, או בין אם הוא בכלל רוצה תחום אחר לחיים.
לא, תראה, אם אתה רוצה משהו שלא עשית אותו, אז כמובן שאתה צריך ללכת לאנשים מקצוענים, אתה יודע, כאילו, סתם, פסיכולוג ספורט וכל זה, אבל אם אתה כבר שם ואתה צריך לעבור איזה משהו, אז אני הייתי לוקח את הדבר הזה, ולימד אותי, כאילו, למדתי את זה עוד פעם. לכתוב את הבעיה במחברת. עכשיו, כשאתה קורא את הבעיה, הרבה יותר ככה להתמודד איתה מאשר היא בראש.
כן.
כי בראש אתה חושב, תק תוך שנייה, הראש חף למקומות אחרים, זה נקרא monkey head, אם שמעת על זה בפסיכולוגיה, שהראש שלנו הוא מנקי, הוא מתחיל לקפוץ, רץ, ואתה מתחיל למחשבות שלא חשבת שתגיע אליהם בכלל, ועל משהו שטותי.
כן.
ואם זה יקרה, ואם זה יקרה, ואם זה יקרה, הלכת לי.
הקופה מדבר.
כן. אז מה אנחנו עושים? כותבים את הבעיה על הדף. כותב אותה במחברת, יושב, מסתכל על הבעיה, כמו בעיה של מתמטיקה, אוקיי. אני מפחד להיכנס לזירה, מפחיד אותי הקהל, סתם אני נותן דוגמאות.
כן.
למה? מה הפתרון? אוקיי, איך אני פותר את זה עכשיו? אתה כותב את זה מולך, ואז אתה משנן את מה שאתה צריך לעשות. וככה אתה מגיע למצב שאתה פתרת את הבעיה לעצמך, אתה רואה אותה כתובה, אתה יכול לקרוא אותה כל לילה לפני השינה, ואז אתה יודע, אוקיי, אני ככה, אני ככה, אני ככה, ואז אתה עושה את העבודה, כאילו, אתה יודע, את הדמיון מודרך, נגיד, נקרא לזה, אז אתה יודע על מה לעבוד. ואז אתה מנטרל את הרעשים האלה של המנקי הזה, של הקוף הזה בראש, אתה מבין, אתה מנטרל אותם. וככה אתה מגיע לזה, אתה יודע, להישגים. זה אותו דבר מבחן, אותו דבר רעיון עבודה. אותו דבר, כל דבר, אתה יודע, אפילו רעיון, שאתה בא לרעיון. אתה יודע, אנשים מתרגשים, טלוויזיה, זה, לפעמים אני רואה. אתה יודע.
כן, אתה יודע מה אני עושה.
זה אני לא צריך לעשות שום דמיון מודרך, אתה יודע, אבל...
יש לך ניסיון. אתה יודע מה אני עושה, צורך עניין, בהתחלה לפחות שהיה לי קצת פחד מהמצלמה. אני בכל זאת שנים של ניסיון מול מצלמה, הייתי גם פעם דוגמן, שחקן, אז הייתי כל הזמן מול מצלמות. אני אגיד לך מה עוזר לי. אני פשוט עושה כזה דבר. אתה עשית משהו, אתה אומר משהו מאוד דומה. אתה אומר, לקחתי את הפחד, שמתי אותו במילים, שמתי לו מילים. שמתי אותו על דף, עשיתי פעולה. עכשיו, אני הייתי עושה משהו דומה. סתם דוגמה, אני רואה מצלמות ואני באיזשהו סט צילום טורף, יש סטים של צילום טורפים. אתה נכנס, אתה רואה, בונה, את הדבר הענק הזה, ואת כל הצוות, ואת כל תשומת הלב עליך, ואסור לך לפשל, אתה יודע שיש לך טייק אחד וזהו. אז איך מתמודדים עם כל הלחץ הזה? מה שאני הייתי עושה דבר שונה, כמו שאתה אמרת, ההכנה. באתי מוכן, מה שעשיתי, עשיתי, נתתי את הכי טוב שלי, אני יודע שאני עשיתי את הכי טוב, יותר טוב מזה אין. דבר שני, אני לוקח את הדמיונות ואני מתחיל להגיד את זה רגע. זאת מצלמה, היא עומדת על חצובה, זה מיקרופון, הוא מקליט את מה שאני אומר, זה תאורות, סך הכל הגיוני כל מה שקורה פה, לא כזה מפחיד. יש פה ספוגים אקוסטיים, יש פה זה, סבבה, אוקיי, קלטתי. יש פה בני אדם, הם בדיוק המוני, כאילו אתה פתאום שם את זה במילים, וזה משנה הכל.
ברור, זה מה שאני אומר, אתה מבין? אז ככה, אני למדתי להתמודד עם דברים, עוד פעם זה עוזר לי גם בחיים. תשמע, החיים פה בארץ הם לא חיים נקיים, ולא אף אחד לא גר פה בשוויץ, אתה לא קם בבוקר ויש לך דשא ירוק. אנחנו קיים פה למלחמה אינסופית, אם זה ביטחון, אם זה כלכלה, אם זה הכל, וזה גם פגע בי, אתה יודע, הקורונה הזאת שסגרו פה את הכל, אז נסגרה לי החברת הבטחה שהייתה לי מעל 15 שנה.
וואי.
והאירועים שלי במנורה, שאנחנו כבר היינו באירוע, כאילו עשינו 5 אירועים, אז האירוע השישי אמור להיות, כבר יש תאריך, הכל.
יואו.
בום. דחינו את זה שנה אחרי זה, גם בום הקורונה, אתה מבין? אז חשוב שגם אני, עם כל ההצלחה וכל הזה, ביום אחד בעיר מצח מצאת עצמי, צריך לחשב מסלול מחדש. יואו. מה אני עושה? וזה קם האקדמיה שלי. עוד פעם, רק ההתחלה, אני בהרצה עוד, אתה יודע, כן, אני עוד, כן. לא, עוד לא עשיתי אפילו פתיחה. אני רק מריץ אותה עד שזה יתפוס קצת וזה, כי זה קשה גם להביא, להוציא אנשים מהבית שיבוא להתאמן, אתה יודע, כן. זה לא ספורטאי.
בוא נדבר על האקדמיה קצת, בוא, נשמע לי סופר מעניין.
כן, אז אני מגיע לשם בשנייה, אז חישבתי מסלול מחדש, גם, אתה יודע, כי המדינה פה קשה, אז אתה יודע, אז הקמתי את האקדמיה. האקדמיה מוקמת בבת ים, אתה יודע, ברחוב ניסימבאום, בבת ים. עוד פעם, אנחנו בשלוש חודשים, כאילו, לפני 3 חודשים פתחנו אותה, זה הרצה, אתה יודע, מתחילים לבוא אנשים, זה. כמובן שעוד ילדים, כי פתחתי לפני החופש הגדול, אתה יודע, אז...
מה בעצם באקדמיה? מה אני מקבל?
אקדמיה, אני קורא לזה, אתה יודע, בארץ לא קוראים להם אקדמיות, אבל אצלנו, אתה יודע, באמנות לחימה, בארצות הברית, איפה שלמדתי,
אקדמי, אומרים, אקדמי, כן.
כן, אז פה בארץ זה נקרא מכון. כן. אצלי זה אקדמיה. אצלי אתה בא ללמוד. אתה בא ללמוד להיות לוחם, אתה בא ללמוד להגן על עצמך, אתה בא סתם להתאמן בשביל להרזות, להתאמן בשביל כושר, כל אחד והסיבות שלו. זהו, אתה יודע, אז פתחתי אותה, התחלנו את ההרצה, מתחילים לבוא, נהיה קבוצה כבר יפה של נוער ובוגרים. עכשיו, אחרי החופש, אתה יודע, כאילו, עוד יומיים, מי יהיה בכלל זה, פרסום לבתי ספר וזה, ונתחיל להקים קבוצות לילדים גם, ולבנות את תורה העתיד, שזה הכי חשוב.
וואו, וואו.
אז האקדמיה היא כאילו, אתה יודע, מקום לכל אחד שרוצה לבוא ולהעצים את עצמו. כי למה להעצים את עצמו, אני אומר? לילדים אני אומר, אתה בא להיות גיבורל. ומה הכוונה גיבורל? ילד שבא ומתאמן אומנות לחימה, הוא קודם כל יותר רגוע מילד רגיל. צריך להבין את זה, אני קורא לזה הראיית מטריקס. שאני רואה מישהו רב, אני רואה את זה כמו בסלו מושן. שילד לומד להילחם ולהגן עצמו, הוא לא ילד שירצה לריב מכות, כי הוא יודע שבשנייה הוא יפרק את כל מי שיריב איתו.
כן.
אבל הוא רואה את הכל כמו הילוך איתי. התגובות שלו יותר מהירים, הרפלקסים שלו מהירים, החשיבה שלו מהירה, והכל בשבילו נהיה סלו מושן. וזה להיות גיבור על. וזה ככה אני מסביר את זה להורים ולילדים. אותו, אין לי ילדים שמתאמנים, כי עוד לא פתחתי חוגים, אבל אתה יודע, כל כן. מיני סמינרים שעברתי.
לא, אבל יש לך את כל השנים של הניסיון
שלך. כן, לא, אני אומר, סמינרים שעברתי, אני עברתי הרבה. היה לי גם פעם, הייתי מאמן, אתה יודע, הרבה קבוצות אימנתי בחול וכאלה, אתה יודע, שאני בא... אז זה, אתה יודע, זה לילדים ולהורים.
כן.
ולבוגרים, אתה יודע, כל אחד והסיבות שלו, אתה יודע, יש לך כל הסיבות. אתה יודע, אני מקבל אנשים, אתה יודע, לאימונים הפרטיים, כל המינים, כל הדברים, כל אחד בבעיה שלו. כן. אחד בא רוצה להרזות, אחד בא רוצה ביטחון, אחד בכלל רוצה להגן על עצמו, אחד רוצה להיות לוחם. כל אחד והזה כן. שלו, ואני מתאים את עצמי לאימון של כל אחד מהם.
וואו, אז זה יופי.
אז
אצלך זה ממש כאילו מותם אישית. יש לך גם כושר ותזונה והכל, ויש לך גם לוחמה והגנה עצמית, ובאמת כן. לצבור ביטחון. וואו, זה, תשמע, זה מרשים. אתה יודע מה? אני ככה לוקח אותך רגע אחורה אצלי, אני בעצם, בגיל בערך 10, אני חושב זה היה, אבא שלי שם אותי במכון קרב מגע פה בנתניה. חיים גדעון אולי אתה מכיר.
שמעתי.
שיטת חיים גדעון, כן. חיים, הוא היה מאמן של אבא שלי, אבא שלי חגורה שחורה בקרב מגע. אני הגעתי למכון, כי גדלתי פה בנתניה, ואני לא צריך לספר לך מה זה נתניה. זה, אתה יודע, בתקופה לפחות שלי, זה היה, אתה הולך ברחוב, כל פינה מחפש אותך איזה מישהו, רוצה ללכת איתך מכות. למה? לא יודע, ככה זה היה פה התרבות. כל פינה יש לך איזה חבורה, איזה ארסים, איזה קפקזים, רוסים,
אתיופים, עבריינים. היה ככה גם בבת ים בתקופות שלי, אבל אתה יודע, אם זה כבר השתפר.
כל פינה, ואני, ברוך השם, תמיד הייתי גבוה ותמיד חיפשו אותי, כאילו הייתי תמיד בולט. אז עכשיו, אני הייתי ילד גם מאוד אמיץ, לא וטרן, זאת אומרת, אם מישהו בא להתעסק איתי, אחי, יש קרב. יש קרב, אני לא בורח, אין מה לעשות. צריך ללמד אותו לא להתעסק איתי, הוא לא ילמד אחרת. אחרת אני, הוא כל הזמן יצטרך לברוח ולהתעמת איתו עוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת, אני גדלתי והבנתי את המנטליות הזאת. עכשיו, בתור ילד הרגשתי כל הזמן מאוים. כל הזמן איום. כל פינה שאני הולך, רק שלא יתפוס אותי ההוא. ורק שבפינה הזאת לא יופיע לי עוד פעם הזה, הוא יודע שאני עובר פה, הוא יחכה לי. וכל פעם, אתה יודע, ההורים לא רואים את זה, אין להם מושג. עכשיו, אתה עובר, אתה מרגיש מאוים כל הזמן. כל מיני מקומות, אתה הולך לחבר בדרך. עכשיו, כששמו אותי בקרב מגע, כולה שנתיים הייתי שם, לא תגיד כל החיים. שנתיים, אבל שנתיים אינטנסיביות, כל יום. וואו. תקשיב, נהייתי פחות אגרסיבי, פחות תגובתי, זאת אומרת, אני לא מגיב על כל דבר. בא לי מישהו, אני לא משר מגיב לו. למה? כי אני יודע שאני בשליטה בסיטואציה.
שולט בעצמך, זה גם שליטה עצמית.
אני יודע שאם לא משנה מה הוא יעשה, כמה רחוק הוא ינסה לקחת את זה, ברגע שאני מחליט שאני מסיים את זה, זה יסתיים. אתה מבין עכשיו, וזה נותן המון ביטחון. שהרבה הורים מפחדים על הילדים שלהם, שהם אולי, אתה יודע, ייקחו את זה למקומות הלא נכונים, יהיו אלימים וזה. מה הם מפספסים? מה הם לא קולטים? במיוחד אצלך, שאתה אומר שאתה באת מהמסורת של הקראטה והכל, זה שדווקא כשאתה בא ואתה מלמד את זה, יש לך גם את ההזדמנות להחדיר את החינוך, את הערכים, את החשיבה. אתה יודע, פעם אחת איזשהו לוחם שמאמן קראטה אמר לי, הקרב הכי טוב זה הקרב שאתה לא צריך להיכנס אליו. אתה מבין? הוא אמר לי ככה, הקרב הכי טוב זה הקרב שאתה לא נכנס אליו. עכשיו, אבל בשביל להגיע לסיטואציה שאתה לא צריך להיכנס לקרב, אתה צריך להיות במקום שאתה בשליטה. במקום של כוח.
ברגע שאתה שולט בעצמך, ברגע שאתה בשליטה עצמית, ברגע שאתה יודע לדבר, ברגע שאתה זה, אז הכל נראה אחרת.
כן.
אמין, הכל נראה אחרת. הילד שיודע מי הוא, ויודע איך להתנהג, אז הוא בחיים להגיע למקומות האלה גם, אתה יודע. ההורים מפספסים פה הרבה דברים. אתה יודע, גם יש הורים שמפחדים שהם בכלל מתאמנים, שלא יקבלו שם מכות. אז חס, מה אתה הופך אותם להיות? אמין, גם ככה כל הילדים היום זה ילדי אייפון, ילדי פלייסטיישן, ילדי טיק טוק, אתה מבין? אז מה אתם עושים בזה?
כן.
אין להם לא פעילות גופנית, לא שום דבר.
לגמרי. תראה את אחי, אני תמיד צוחק על אחי קטן, אני אומר לו, אתה חננה, מה זה? בגיל שלך, אני...
מטפסים על עצים, היינו מטפסים, על קירות.
מה זה עצים, אחי? היה לי מחנה על עץ, כבר הייתי חזר בית
החולים. חבלים, היינו באים חבלים, הם קושרים, יורדים, אתה יודע, חומות, זה.
תמיד, יבלות בידיים היו לי בגיל 10 כבר, מה זה?
אין, היום זה דור אחר, אבל אתה יודע, עוד פעם, אני אגיד לך מה, זה גם לא הילדים, זה גם ההורים. נכון. ההורים בלחץ קיומי. הרבה הורים בכלל לא יודעים מה הילדים שלהם עושים, ובגלל זה עדיף להם שישבו באייפון ובזה ובבית, אתה מבין? כי אין להם את הזמן להתעסק עם זה. מה יקרה עם הילד ברחוב, מה יהיה זה, עזב, שבאייפון, תראה כמה ילדים, ההורים מגיל שעה נותנים לילד כבר את האייפון ביד, שיראה כל מיני תוכניות ילדים, רק שיהיה בשקט. עזוב אותנו בשקט, אתה יודע, רק תהיה בשקט, אתה יודע. וזה גם גודלים לזה. וזה גם, זה בעיה, אבל עוד פעם, אני מאשים פה את המדינה. הסיר לחץ הדבר הזה, הסיר לחץ הזה, שאין לך אף פעם ביטחון, והכלכלה פה קשה, והכל יקר, ואנשים פה צריכים לעבוד שתי עבודות, ונסים לשרוד, וכולם עם חובות, וכולם מלוואות. ואז יושב לך איזה פוליטיקאי בכנסת, וחי בה שהוא שר האוצר, ומנהל לנו את המדינה, ואתה יודע, מר ליברמן, שדעתי הוא לא צריך להיות בכלל, אפילו לא במדינה, לא מדבר על הכנסת, אתה יודע. טוס לב שבאת, תשב שם, הכל טוב. אתה לא מייצג אף אחד, גם לא את העולים החדשים שכאילו אתה מייצג אותה. אתה מייצג רק אגו וגועל. ואחד כזה בא ומקשה על אנשים. אתה מבין, מקשה, מעלה לך מיסים על פלסטיק, שרוב האנשים היום שותים, אתה יודע, בשתייה פלסטיק, זה הרבה יותר נוח. אתה יודע, בכוסות פלסטיק וזה. מעלה לך על משקאות מתוקים.
בטח, מה, הוא יודע.
יושב לי שם בן אדם, שוקל 120 קילו, 130 קילו, ואני דואג לכם שלא תשתו סוכר. וואלה, דאג לעצמך קודם כל. תראה לי ייצוג. שאתה ייצוגי, שישב מול בן אדם כמוני, כן. שרירי, ויגיד, אני דואג לכם לבריאות. שישב לי תזונאי ויגיד לי את זה, אני אאמין לו. לא יישב לי אחד ששוקל 200 קילו, ואוכל, לא יודע, אני מאמין, שאוכל גם חזיר לארוחת בוקר, לא יודע, איזה בייקון, ואתה יודע, ואוכל שווית.
אתה צודק.
ויבוא יגיד לי, אני דואג לכם לבריאות. אני לא מקבל את זה. אתה דואג לכסף שייכנס למדינה, שאתם תוכלו לשבת שם על הכיסאות שלכם ולקבל את כסף שלכם, את המשכורות השמנות האלה, ושלכם את הלשכה שלכם, את האודי שלכם, ואת כל הזה.
תשמע, זה שהפוליטיקאים עושים פה צחוק מהעם, זה כבר לא חדש.
אז כל זה...
זה בדיחה.
אתה יודע, לאן, מאיפה הגעתי? מכל זה שההורה אין לו כוח, ואין לו את הכלים להתמודד עם הילד גם. אז שיהיה באייפון מתוק שלי, אתה צריך פלייסטיישן? קח פלייסטיישן, צריך רק תצא מהחדר, אתה מבין? ואז מה קורה? גודל חי, ילדי מבחינה גודלים לנו פה.
כן.
ילדים בלי כושר, ילדים בלי דמיון גם. למה? מה קורה? הדמיון שלהם זה בתוך המכשירים האלה. נכנסת פעם למשחק תלת מימד? כאילו משחק זה, עם המשקפיים האלה?
אתה לא צריך דמיון. אתה
נכנס לעולם אחי. אתה כאילו בעולם אחר, אתה יודע, אתה מגיע למצב שאתה עומד על גג של בניין, אתה תפחד לעשות צעד ואתה בסלון. הייתי דברים, זה מטורף.
אתה צודק, אני גם הרגשתי
את זה. אז אתה מבין? אז מה אתה רוצה שיהיה?
עזוב, תשמע,
אני אגיד לך... אם היית נותן טיפה חופש להורים, טיפה מרחב כלכלי ולא צריך לי... אז אתה יודע, הכל היה נראה אחרת. אז אתה יודע, למה בארצות הברית יש יומיים שבתון? שישי זה חצי יום כזה, שבת ראשון. למה? למה פה אין את זה? אתה יודע למה? אתה יודע מה הקטע שם? זה מצחיק. שהראשון זה השבת של השבת אצלהם. כאילו, אתה יודע, כי גרתי שם גם תקופה.
כן, כן.
אז יש לך את החצי יום הזה שישי שכולם כזה ממהרים, ואז יש לך את השבת, שזה שבת שלנו, ואז יש את הראשון, שזה שלהם.
כן.
אין לך את הלחץ. אתה חוזר לעבודה יום שני, רגוע. אתה רגוע, אחרי יומיים חופש. כמובן שיש כאלה שעובדים גם בימים האלה, אבל אתה יודע.
כן.
אז זה אחרת. פה, סיר לחץ, אתה עד לא מתחיל את השישי, בישולים, טק, כבר שבת. זהו, למחרת אתה קם לעבודה, שמע, עוד פעם במלחמה.
בוא אני אתן לך את היום הממוצע של ישראלי. זה הולך ככה. קם בבוקר, בחמש וחצי, שש, כי אתה לא יכול לקום מאוחר, למה? אתה תיתקע בוודאות בפקקים של שבע, אתה מבין? ואם זה נשים, אז עוד יותר שעה אחורה, עוד יותר מוקדם, אתה מבין? הם מתחילים את היום עבודה מהבוקר עד הערב, עד חמש אחר הצהריים. בשעה הזאת כולם יוצאים הביתה, אתה מגיע הביתה בשמונה, כי אתה שלוש שעות בפקקים, נגמר לך היום, יש לך לדאוג לילדים שלך, יש לך לעשות קצת דברים בשבילך, אתה רוצה קצת להתאמן? זיבי. אתה רוצה קצת לאכול משהו בקטנה, בכיף שלך? זיבי. אין לך, אתה ישר רוצה רגע, תן לי רגע מול המסך, קח את הטלפון, אתה מבין? אנשים פה מאוד לא מצליחים להתמודד, כי מה, תשמע, אני רואה מה זה, מה זה הדבר הזה. לא יכול להיות, סליחה, לא יודע, דעות פוליטיות, כל אחד שיגיד מה שהוא רוצה, יש לי את הדעה שלי, 50 מיליארד.
ברור.
שלחו למנסור עבאס.
ברור.
אתה יודע מה? לא אכפת לי למי הם הלכו, ולא אכפת לי... באמת, כאילו...
לא, 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 אכפת לי. בוא, אני רוצה לעצור אותך רגע.
גם לי אכפת מאוד.
אם הם, עכשיו שהיית המלחמה האחרונה, ואם הם איתנו ומזדהים איתנו...
לא, אין הזדהות.
אז תן להם בכיף, אין לי בעיה. תשפר להם את המקומות. אבל אם האנשים האלה יושבים לי שם ביפו, ויש הזקה ואומרים, יאללה, הלוואי ויפול פה טילים, הלוואי שיש... על מה אני צריך לתקצב אתכם? מה אני צריך לשפר אתכם?
לא, לא, אתה צודק.
על מה? וואלה, אתם רוצים כסף, רוצים שיפור? קודם כל תחליפו את ההנהגה שלכם, כל אלה בפוליטיקה שם של המגזר, זה בכלל לא למגזר, זה לפלסטינים מבחוץ. ואם יושב לך אשחדה ברעיון בערוץ 13 ואומר לו, אני פלסטיני, אני מנצק את הפלסטינים. זה עכשיו אומר, שעכשיו תחשוב על זה, במדינת סוריה, יושב לך ישראלי, יושב, אני מייצג את ישראל.
חד משמעית, זה הזוי, זה הזוי.
תולים אותו בכיכר.
זה הזוי.
אתה מבין? אז... אז מה אתה מצפה? אין לי בעיה אם הם היו איתנו, אם הכל, אם אנחנו ביחד והכל זורמים והכל זה, זה בכיף, בוא, תן לי מה שתריך.
בוא אני אסביר לך מה ההבדל לדעתי בין שמאל לימין במשפט, רוצה לשמוע?
אין הבדל.
לא, לא, יש הבדל. בגישות, אני, תשמע, איך אומר הצל, יואב אליאסי אומר תמיד, שמאלנות זאת מחלת נפש. עכשיו, אני אגיד לך מה אני חושב שהוא רואה, וגם אני רואה משהו שהוא, שוב, מהעיניים שלי לפחות, אני אומר כזה דבר רגע. בוא נשים שנייה את החלק הכלכלי בצד, שבאופן כללי, לתת 50 מיליארד בלי, בלי פרופורציה, זאת אומרת, ההוא כמה מיליונים, ההוא כמה מיליארדים. זה אפילו, זה הזייתי לחשוב על זה. עזוב את החלק הכלכלי בצד, שעל זה דיברתי מקודם. אם שמים רגע שנייה את החלק, אתה יודע, הזהות הציונית, הדת שלנו, המדינה שלנו, הדמוקרטיה שלנו, כל הדברים האלה...
המדינה הזאת הייתה בלי הדת?
שהמדינה קמה עליהם...
מה הביא אותך לפה? הדת? לא הדת, לא הדת היהודי. מה? כל אלה...
הזכות שלנו...
יושבים לי שם וכאילו תומכים במאבק של הפלסטינים. מה הביא אתכם לפה בכלל?
חד משמעית.
זה שניסו להשמיד את כולכם, את כולנו, לא את כולכם, ו... מה חיבר אותנו? היהדות הזאת, זה למה אנחנו פה. אז כל אלה שפספסים את זה ודואגים לאויבים שלהם, ביום, ואמרתי את זה אלף פעם, ביום שהם השתלטו עלינו, זה לא שמאל וימין, זה יהודי עומד בתור לתאי הגזים, הם לא מבינים את זה אפילו. הם לא יגידו, איי, זה שמאלני, זה תמך בנו, בוא נשאיר אותה שום דבר, הוא עומד, אפילו לפניי הוא יעמוד, למה? כי הוא הכי מזויף, הוא בגד בעם שלו.
יש הוכחות של עכשיו. אם הם פה, שמע, אני אגיד לך מה החלק הכי הזוי שאני ראיתי. אני רואה איזשהו כפר ערבי, לא זוכר איזה כפר זה היה, אבל תומכים בטרור. אני רואה טילים, יורדים לידם, עליהם, עליהם.
זה היה בלוד.
והם מוחאים כפיים.
זה היה בלוד.
זה היה בלוד?
בלוד, נפל טיל, הרג שם המשפחה.
והם מוחאים כפיים.
והרג משפחה שלהם. והם מוחאים, כן, אין לנו בעיה. הוא אומר לך, בן אדם ראיינים אותו, עומד על הגג, אומר, אין לי בעיה. אנחנו מוכנים למות למען המטרה.
אתה רואה? זה, תשמע, אני אגיד לך מאיפה, תשמע, בוא נתחיל מההתחלה. אחד,
אנחנו אשמים.
אתה לא, אנחנו אשמים, זה בטוח. אתה לא יכול לחיות במדינה שהתבססה על זה שכתוב לך בתורה שהמדינה היא של היהודים, על זה, על זה כל המלחמה. על זה אנחנו סובלים עד עכשיו. על זה שכתוב בתורה, שזה שלנו. אז חזרנו לפה, נכון? ישבנו את הארץ לנו. יש, זה מצווה. אנחנו עשינו את מה שצריך. עכשיו, בסדר, יבואו כל החכמים ויגידו, אתם כבשתם וכבשתם. תגידו מה שאתם רוצים. אם זה שלנו מלכתחילה, וזה כתוב גם אצלכם במקורות, אז זה לא נקרא כיבוש. אם כבר, אתם חיממתם לנו מקום, בואו נתחיל מזה.
הם שלטו פה בכלל, מישהו לקח את זה מהם, לקחו את זה מהאנגלים ששלטו פה. מה בכלל השטויות שהם מדברים, אתה מבין? הם המציאו היסטוריה לעם שלהם, שלא קיימת בכלל.
הם המציאו היסטוריה, הם המציאו הרבה דברים, ועל שקר גדול הם מתבססים, שהם אומרים, זה שלנו ואנחנו היינו פה לפניכם, אז אנחנו היינו פה לפני שאתם הייתם פה גם. זאת אומרת, אתם אומרים שהייתם לפנינו, נכון, אבל לפני שאתם הייתם, גם אנחנו היינו.
פשוט מישהו, היה אתה יודע, מישהו כתב
גלות לי לישראל.
כותבים הסיפור... לי הרבה תוקפים אותי עלו בעולם.
על מה?
על הקטע הזה שכאילו אנחנו ישראלים, אנחנו פה, בגלל שאני מייצג את המדינה, אז תוקפים אותי, אז אתה יודע.
אוקיי.
אז אחד אומר, יום אחד מישהו...
אתה נלחם שם,
אני אומר. ברור, אני כבר לכולם עונה. אז יום אחד מישהו שלח לי, תחזור מאיפה שבאת.
מאיפה באתי?
אז אני אומר לו, אני איפה שבאתי. אז הוא אומר לו, לא, תחזור עוד דורות אחורה. אמרתי לו, תשמע, חזרתי עד הבן אדם הראשון. אמרתי לו, וזה זה, 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 זה אנחנו.
זה אנחנו.
אמרתי לו, הגעתי עד אברהם, עד אדם וחווה. כולם פה, אמרתי לו, אברהם, משה, מי שאתה רוצה? אמרתי לו, כולם, לאן אני יכול ללכת עוד? אמרתי, אתה יודע, אין להם מה לענות לי בכלל.
אנחנו עם היחידי, אגב, שיש לנו את כל ההשתלשלות של האב ובן מההתחלה של אדם וחווה. אנחנו היחידים שאין לנו נתק ברצף. אתה מבין? הדת היחידה.
עכשיו, אז... אני אגיד לך משהו. פה נשמעים כאילו, אתה יודע, וזה... אני, אם הם מרימים את הנשק ורוצים להיות חלק מאיתנו, בכיף. אני אמרתי את זה באין ספור רעיונות. אני, אם אני יוצא למועדון בתל אביב ויושב ורוקד לידי זוג ערבית, אתה חושב שזה מעניין אותי בכלל? לא מעניין אותי באמת. אלא אם הם חיים איתי בשלום.
בטח.
אבל אם בצורה שהם חיים, אז ברור שאכפת לי. אני, כן. מי שבא להרוג אותי, אתה יודע, זה כתוב בכל מקום, השכם להורגו, הבא להרגך, השכם להורגו. אם מי שרוצים להרוג אותנו, ברור שאני אלחם. אבל מי שרוצה לחיות איתי בשלום, בוא אלינו סהלן, בכיף. מצידי שעזה תהיה פתוחה, לבוא לשוק, לקנות ירקות, נחזור לגמרי. לפה, אבל זה לא יקרה בחיים.
לגמרי.
זה לא יקרה בחיים. אתה יודע למה? כי כל הכסף שהם מקבלים, זה אותו דבר כמו הפוליטיקאים שלנו.
נכון.
הם טוב להם שיש את הסכסוך הזה, כי יש אנשים שמתעשרים מזה, ויש אנשים שגודלים מזה, אבל העם המסכן סובל מזה, וזה אף אחד לא מעניין אותו, לא הפוליטיקאים, זה דבר גם אצלנו.
אבל אתה יודע מה מפתיע אותי, חיים? אני אגיד לך מה מפתיע אותי. שפה בארץ, לא בפלסטין, מה שהם אומרים שזה פלסטין, לא. פה, נניח שאתם, כל מה שאתם אומרים נכון, נניח, זכרת ברת, אבל נניח שכל מה שאתם אומרים נכון. למה פה בישראל, בתוך ישראל, אין הנהגה, שוב, אני באמת שואל, למה אין פה הנהגה ערבית שרוצה לעשות יד אחת?
כי הם לא רוצים. אז אני אסביר לך את זה, אבל זה כמו הפוליטיקה שלנו.
זה בדיוק הנקודה.
בוא נעצור לך את זה בשנייה.
הם לא רוצים.
אתה אומר לי, מה ההבדל בין שמאל לימין? אין שום הבדל. אתה יודע למה? כי זה המצאה של הפוליטיקאים, בסופו של דבר. אם אני אבוא ואפסיק לדבר יותר על שלום, אז אף אחד לא ידבר על שלום יותר. הפוליטיקאים בונים לעצמם את האג'נדה. אין שום אג'נדה. אתה מבין? זה המצאה בשביל לקנות אנשים. עכשיו, אוקיי, יש כאלה שתאומים, אומרים, אוקיי, יש שלום, אז לא יהיה מלחמה יותר, הם ירצו שלום, נכון? תן להם מה שהם רוצים, ירצו שלום. ויש כאלה אומרים, מה פתאום, אתה נותן להם, הם עושים עוד יותר מלחמה. אתה מבין? אז נהיה כאילו שמאל וימין. אין שום דבר, זה הפוליטיקאים, הפוליטיקאים רוצים שלום מחר. איך אני איתך? מחר. באים אליהם, אומרים להם, מה אתם מוצאים? זה תעופה אליכם, זה תעופה אליכם, זה. אבל אם אתם מפציצים טיל אחד, אין יותר, שום דבר. כל המדינה שלכם נחרבת. מישהו יפציץ? הם לא יעשו שום דבר, אתה יודע את זה? אתה חושב שאם יהיה לאיראן נשק גרעיני, הם יעשו משהו? הם לא יעשו, אתה מבין? למה? יש סכנה קיומית לכולם.
אני אגיד לך מה הבעיה עם הנשק
הגרעיני. ברגע שיהיה להם, הם יבינו שלא שווה לי לכם יותר. ששווה להם לחיות ככה, אז הם יחיו, אבל זה הפוליטיקאים, לא רוצים. כל אחד ימשוך לכיוון שלו, וזה חרת. אז מה יוצרים בזה? יוצרים בזה מלחמה בינינו, לא בינינו לבין עצמם. אנחנו נלחמים בעצמנו.
זה שהפוליטיקאים עושים את הסכסוך הזה ואת ההפרד ומשול, זה ידוע. אבל אני אגיד לך משהו לגבי הגרעין האיראני ולמה זה כל כך מסוכן. זה לא, הפצצה עצמה, ברור שהם משתמשים בה, זה מלחמת עולם. וזה גם תהיה מלחמת העולם האחרונה כנראה.
ברור.
אבל מה הנקודה? שהם רוצים להגיע למאזן אסטרטגי. האיראנים רוצים להגיע למאזן אסטרטגי. כי אם מדינת ישראל הפיצית, יש לנו ככה כמה ראשי נפץ גרעיניים טובים ככה לשלוח לאן שצריך כשצריך, והם איבדו את היתרון הכמותי שלהם, כי אנחנו פצצת אטום אחת, זה הנה, נגמר, אין לך יתרון כמותי יותר, זה לא משנה אם אנחנו ככה קטנים או ככה גדולים. אני ואתה לא, לא שווה כוחות, אני יכול לחסל אותך בפצצה אחת. אז יש לנו יתרון אסטרטגי לישראל. שמה, מה יוצא? שהאיראנים רוצים לאזן את המאזן האסטרטגי נגדנו. יפה? עכשיו, הנה, זה כמו שאתה הלכת, למדת איגרוף, נכון? למה? כדי לאזן, לייצר איזון אסטרטגי. אם אני אהיה טוב באיגרוף, אני ואתה נלחמים ויש לי סיכוי נגדך. יפה? אותו דבר איראן רוצה להגיע למצב שיש להם סיכוי נגדנו. עכשיו, מה הבעיה? שאם יהיה להם סיכוי נגדנו, אם, ואולי, וחס ושלום שזה יקרה, אבל הם בראש שלהם, כשזה יקרה...
זה יקרה. זה קורה.
אלא אם כן, אתה יודע, נעצור את זה בזמן.
לא, אף אחד לא יעצור את זה. ישראל מפחדת להיכנס למערכה נגדם. בעזרת השם... ארה״ב לא איתך. אז ברור שזה לא יקרה. לאף אחד לא יעצור אותם. אין גם מנהיגים חזקים כמו שהיה לך בעבר, שהלכו, הפציצו טייקור בעיראק, או אתה יודע, עשו מלחמות.
למרות שיש לי תחושה שעכשיו הולך להסתדר משהו.
שום דבר, לא יסגר שום דבר. מה יגידו להם, אל תעשו והם עושים? אלו כבר 20 שנה הם עושים ואומרים להם, אל תעשו, זה סתם.
אני מדבר על כשיש לנו מנהיג חזק, כמו ביבי לדוגמה, לא יודע, אתם אוהבים סונים, לא מעניין אותי, אני מת על ביבי. וביבי לדעתי הוא מנהיג חזק, זה בן אדם שהולך להילחם נגד כל העולם על העקרונות שלו. זה בן אדם שאני רוצה שייצג אותי. לא אכפת לי, אתה יודע, אומרים מושחת, לא מושחת. אתה יודע מה? אם הוא יודע להסתדר טוב, והוא יודע להוביל, והוא יודע להנהיג, והוא יודע לעזור בדברים הכי חשובים, אני רוצה מנהיג כזה.
ברור.
אתה יודע, יש פה נטייה לקטול את המנהיגים שלנו.
לא, אבל הוא הכי טוב שיכול להיות כרגע, אתה יודע. נכון. ברור.
אני גם חושב. אגב, השמאל אומר את זה בעצמו. הם אומרים שהוא המנהיג הכי מוכשר שיש.
כן, אני תשמע, אני לא אומר לך שלא היה חשוף מהפגזות ממני, שאתה יודע, עושה טעויות.
כולם עושים טעויות, כולם עושים טעויות.
יש לי קטע של, אתה יודע, אני הולך עם האמת.
כן.
מה אני מרגיש אותה.
גם אני ככה.
אז אני לא חושב שבשבילי הוא המושלם. הוא לא המושלם, אבל זה הכי טוב שיש.
אף אחד לא מושלם, ויכול להיות שגם היו דברים, אני לא יודע, לא בדקתי, ואני גם לא במערכת המשפט, אתה יודע, שגם על זה יש לי הרבה מה להגיד. אבל שורה התחתונה, אתה רואה בן אדם, מנהיג חזק. אתה רואה את העולם, אתה ראית מה היה באום, כמה מחו כפיים, איך קמו בשבילו. תשמע, הערכה זה דבר חשוב. כשאנשים מכירים בך זה דבר חשוב. אנשים לא רואים מה הם עושים. הרי תראה מה קרה. רצו ממשלת שינוי, אתה זוכר? עכשיו, אני שאלתי אנשים, נשבע לך, גם כשיצאתי לדייטים, שאלתי, שאלתי, היא עושה לי, רוצה שינוי. אני עושה לה, למה, למה? אתה יכול להסביר לי, למה, אבל... את רוצה שינוי, סבבה, כולם רוצים שינוי. לאף אחד לא טוב אף פעם כלום. אבל למה את רוצה שינוי? אתה מבין? קיצור, אני שואל, אבל למה, למה, למה לעשות שינוי כשהכל טוב? למה, למה צריך לעשות שינוי? אז יש שיגידו, מצב פה גרוע, והכל פה לא טוב. בוא אני אסביר לך, מה ההבדל לדעתי בין שמאל לימין. רוצה לשמוע עכשיו? לימין יש זיכרון ארוך, לשמאל יש זיכרון קצר. זה כל ההבדל. השמאל לא זוכר מה היה אתמול, הוא שוכח, אתמול היה רע, אתמול הפגיזו אותך, אתמול, אתמול הרגו אותך, רצחו אותך, עשו פה דברים נוראים, ואתה שכחת, אתה שכחת, אתה שכחת את השורשים שלך, אתה שכחת את הלאום שלך, אתה שכחת את הדת שלך, אתה שכחת הכל. ובגלל זה אתה כרגע מדבר ככה. אבל תכף, הנה, המצב יחמיר שוב, פתאום עוד פעם נזכר. למה נזכרת אחרי שהמצב יחמיר שוב? למה עכשיו אתה אומר, שיט, למה עשינו שינוי? איזה טעות הייתה. הרבה אנשים חזרו בהם. אמרו, וואלה, לא
הייתי צריך לעשות. אתה יכול לנהל עסק עם 20 ראשים?
לא, מה פתאום?
מה עשו? איזה ממשלה? איזה שינוי היה? כל משרד יכל להתנגד לראש הממשלה, כי לראש הממשלה אין כוח.
לא הייתה ממשלה.
אז כל אחד שיחק במשחק שלו, כל אחד לקח לאג'נדה הטיפשית שלו, והיה שם אג'נדות מטומטמות, אתה יודע, וכל אחד לקח לכיוון שלו, והראש הממשלה לא יכול להשתלט על זה. בגלל זה עדיף ראש ממשלה חזק, עם מפלגה חזקה, שהשתלט על הבלגן הזה. ושאתה אומר, מה ההבדל בין ימין לשמאל? אין שום הבדל, אמרתי לך, זה הפוליטיקאים.
לא, אני מדבר על הבוחרים.
הפוליטיקאים גורמים לך להאמין במה שהם רוצים שתאמין. ויש כאלה שיאמינו לזה. עכשיו אני אבוא אספר לך סיפור, אתה תאמין לי, והוא לא יאמין לי, יאמין לשני. אבל אני אגיד לך משהו.
לכל אחד יש דעה.
בוא אני אגיד לך מה הקטע. כי בסופו של דבר שיש מלחמה, זה לא משנה ימין או שמאל, כולם נלחמים.
נכון.
מה אנחנו רוצים באמת? השקט במדינה. למה את זה אתם לא מביאים לנו? למה כל הזמן יש מלחמה כאילו על הביטחון, שזה לא משנה מי יהיה בשלטון, כולם ילחמו בסוף. איפה המלחמה שלנו פה? איפה המלחמה על הפרנסה? איפה המלחמה על החיים הטובים? אתה מבין? זה לא ימין ושמאל, מה עם השלום ולא עם השלום, כי בסופו של דבר היית, יאיר לפיד עשה מבצע בעזה, בדיוק כמו שביבי עשה לפני שנה, נכון. או שנתיים, זה לא משנה. או, אתה לא יכול לבוא להגיד לי שהימין לא נתנו שטחים, או השמאל לא נתנו שטחים, אותו דבר. נתנו ונתנו, נלחמו ונלחמו. למה לא מכהן ימין ושמאל? אחרת. זכרת, כל הדבר הביטחוני הזה, זכרת, כי אם היו רוצים, זה היה נעצר ביום. ביום, זה לא, אתה לא נלחם פה עם איראן, עכשיו אתה נלחם פה עם איזה גוף מטומטם, כמה, אתה יודע, עם טילים שנראים כמו המצלמה שלך פה, אתה מבין? אתם לא יכולים להשתלט על זה?
כן.
אתם לא רוצים להשתלט על זה, זה האינטרס, אתה מבין? שישאר הדבר הזה, שנהיה בסיר לחץ, שיהיה על מה לשחק לנו על הנפשות ועל הראש, ואז מה קורה? תעשו כל היום מהפחד ומהזה, והכלכלה גולה, והכל עולה, והכל עולה. אתה מבין? אין לך זמן לדבר, זה הימין ושמאל. כן. מבין? אין את זה. אתה רוצה לעשות שלום?
אין הבדל גדול בין ימין לשמאל בישראל. בארצות הברית ההבדל הוא מאוד קיצוני. פה בארץ, היסודות הם אותם יסודות. אנחנו עדיין מאמינים בביטחון, אנחנו עדיין נצא למלחמות, ואנחנו עדיין נעשה את מה שצריך בשביל ההגנה על ישראל. בסך הכל השינויים הם לא קיצוניים מדי. אנשים, אתה יודע, מאוד מפולגים בשביל שינוי מאוד קטן. אבל שורה התחתונה, אני אגיד לך מה מפריע לי, שאין יציבות.
ברור.
זה מה שמפריע לי.
עוד פעם, זה אינטרס של הפוליטיקאים. למה שאתה רוצה שיהיה יציבות? אם יש יציבות, אתה חי טוב. אם אתה חי טוב, אז יש פה בלגן. אנחנו בכל השליטה פה במדינה, כאילו דמוקרטיה, זה לא, זה שיטת עבדים. יש פה אנשים שקונים בתים וחושבים, קניתי בית. איזה כיף לי. הבית לא שלו. עוד 30 שנה הוא יהיה. עוד 30 שנה הוא יהיה שלו. אם הוא יחיה, אם העבודה שלו לא תיארס, ואם הוא יכניס אותו כסף, אתה מבין? אז השיטת עבד הזאת, אנחנו כבר רואים את זה כבר מקילומטרים. נמאס. אז צחקו לי על הביטחון, ימין ושמאל, צחקו לי על הפרנסה, צחקו לי על המחיה שלי, תשפרו גם אותו דבר, הסכסוך הזה עם המורים. יושב לך שר, עוד פעם, הוא השמן הזה, ונלחם לי במורים, תגיד לי, בארצות הברית מורה נכנס לבית ספר, מלמד את הילד עד שעה 5, הילד חוזר בלי שיעורי בית, נקי לבית, יפה, בא להורים שלו. למה שלא תסדר? תן להם כסף, אלו, תראה את הנוער. הנוער, בוא נגיד ככה, ילד שמתחצף למורה, המורה רק מרים את הכל, האבא בא, צועק על המורה. אז הם גם עובדים במקום שכאילו, עשו מהם, אתה יודע, כלום.
נכון.
לפחות אין להם תגמול. מה אתה נלחם איתם? אני לא הבנתי, נלחם, כאילו עכשיו זה כסף שלו. אתה מבין? נלחם איתם, כאילו זה עולה לו כסף, זה החינוך של הילדים שלנו.
אז וואלה. 50 מיליארד היה לו לתת.
כן, מדבר איתי על מורה מרוויח בין 7 ל-9 אלף. תגיד לי, מה זה 9 אלף? 9 אלף, הבית שאני מזכיר עולה 8 אלף. וזה לא עכשיו באיזה שכונת יוקרה, זה המחירים היום. 8 אלף.
נכון.
עכשיו אתה יודע כמה עולה עבד בית? עוד 2,000 שקל, כי זה מגדל. עוד 2,000 שקל. עכשיו, אני הזכרת הבית לפני הרבה זמן, אז כאילו המחיר שלי עוד זול. היום זה כבר 10 עולה בשכונה אצלי. ארנונה, עוד 2,000 שקל. אתה מבין? חשמל, קיץ, אני מדליק את המזגן, אתה יודע, 4,000. מה אתה מדבר איתי? 9,000 מורה מרוויח? מה הוא יעשה עם זה?
כלום. כלום, זה רק ללכת אחורה, זה רק להיכנס למינוס.
אתה מבין? אז מה אתם מדברים איתי? ואתה תאכל 50,000 ותשב תשתלט לי על המדינה? מי אתה בכלל? וואלה, ככה אתה 8,000, אני רוצה אותך חי יומיים. לא, אתה תחיה טוב מאוד, כי כבר עשית את כל הדברים שלך בעבר, אתה יודע, כל הפרשיות שהיה עליו, אתה יודע, אתה רק תפתח את זה בגוגל, אתה תכתוב, אתה תראה, אנשים נעלמים, עדים נעלמו, אתה יודע, לא נמצאו, אתה יודע. הסנדק, אני קורא לו, אתה יודע, כל פעם שאני שם פוסט על ליברמן, אני שם את הלוגו של הסנדק. לא יודע אם זה כתבה מהייתה, אני שם לוגו של הסנדק. ככה הוא מנהל את זה. את המפלגה שלו ואת
המאפיה. מאפיה, מאפיה.
אתה תבוא למורים שמחנכים את הילדים שלנו? תן להם לחיות כמו בני אדם, בכבוד. מה עכשיו, אתה יודע, גם גורם, גם רמו לי כאילו סכסוך, אתה יודע. יענו, יש כאלה שיגידו לך, מה ההורים? כאילו, ההורים כאילו, אתה יודע, רוצים שקט, אתה יודע. מה עכשיו, שביתה, זה? מה, המורים האלה, מה הם רוצים?
על זה הם משחקים, אבל, על זה הם משחקים.
מה הם רוצים? מה הם רוצים? הם רוצים להתפרנס, אנשים, בואו תבינו, רוצים להתפרנס בכבוד. נכון. רוצים שיכבדו אותם בעבודה שלהם, רוצים שיהיה להם עתיד בעבודה שלהם, וזה הכל. כמו שכולכם רוצים, בכל עבודה שאתם עושים. אז הגיע הזמן להפסיק להיות צבועים, ולהפסיק לשחק אותה כאילו זה. אתה יודע, יענו, לא, אלה ככה, אלה ככה. תפסיקו ותסתכלו על עצמכם, כי כל אחד מכם נלחם את הבעיה שלו במקום שלו ובזה שלו.
אתה יודע, אני אגיד לך איפה הבעיה מתחילה, בוא אני אגיד לך איפה היא מתחילה. בגלל שאנחנו בסיר לחץ, מה יוצא? ששמים אותך במצב הישרדותי. בוא נתחיל מזה. האנשים פה חיים בהישרדות. זה הבעיה מספר אחת. אנשים פה חיים בהישרדות. עכשיו, בגלל שכל האנשים פה חיים בהישרדות, כשהם רוצים להתאחד ולעשות משהו, הם אומרים, אבל זה בא לי על הראש, כי חודש הבא אני לא צריך לסגור את החודש.
אתה לא יכול.
אתה מבין? אז הם גם לא יכולים, זה גם לא באמת דמוקרטיה, כי אתה לא יכול לשבות. אתה לא יכול לצאת ולהפגין.
הפוליטיקה פה גרמה לנו להיות יריבים של עצמנו. זה לא משנה מה אני הסברתי לך, שמאל וימין. נכון. האלה בחוץ, בחוץ לגבול לא מעניינים בכלל. אנחנו מעניינים, כי אנחנו נלחמים בעצמנו. אתה אומר א', אני אומר ב', וזה לא משנה מה, אמרתי את זה גם בכמה פעמים. הדשא של השכון, של השכן תמיד יותר ירוק, גם אם הוא בצבע של חרה. אתה תראה חרה, אתה תגיד, וואלה, איזה חרה יפה יש לו. שלי לא כזה, אתה מבין יענו? וזה מה שהפך להיות פה, הפכנו להיות קנאים אחד לשני, הפכנו להיות גרידים, הפכנו לדאוג רק לעצמנו. איפה ישראל שמישהו נופל ברחוב, אתה כולם עוזרים לו, איפה מישהו שיתקוף מישהו, כולם קופצים. על הקיים אנשים קצת מסתובבים, מתעלמים. אישה מבוגרת עליה לאוטובוס, כולם הורידו את הראש לטלפונים. אתה מבין? אין את הכבוד הזה יותר, אין את העם היהודי האמיתי. הלא, כמו שאמרנו בהתחלה, למה באנו פה?
נכון.
היהדות הביאה אותנו פה. אז אתם רוצים מסעות בשבת, אתם רוצים זה, זה כאילו הדבר המינימלי, זה מדינה מטר על מטר, זה לא עכשיו אמריקה, אתה רוצה לנסוע לי, אתה יודע, לעיר אחרת, אתה צריך יומיים נסיעה.
כן.
אז מה הבעיה? אז אין תחבורה בשבת. מה קרה? מה קרה? אני לא, עכשיו, אתה יודע, התחלתי לשמור שבת, אבל אני לא 100% שומר, אתה יודע, יש לי אותה, זה שלי. אז יום נסיעה בשבת, או לא, זה ממש מעניין. ושלא הייתי שומר, אז זה עניין אותי. זה לא שיש לי רישיון, ואני יכול להגיד לך, כאילו, אני נוסע. אם אני נוסע, זה במוניות, זה דברים כאלה. אין לי רישיון נהיגה.
באמת?
אז זה לא שאני בא אומר לך, כן, יגידו, מדליק את האוטו שלו נוסע, אין לי שום אוטו ושום כלום. אם אני צריך לנסוע ממקום למקום, זה במונית. וכולם מכירים אותי.
למה אין לך רישיון? סתם מעניין אותי.
לא הוצאתי, גם הפרוצדורה פה. יש לי רישיון אמריקאי, שזה 2 דקות באייפון עשיתי. אתה מבין, אבל פה לא צריך רישיון נהיגה, אתה צריך 50 שיעורים, אתה צריך טסט מקדים, טסט מקדים, תיאוריה, זה, שמק, מק, מק. יאללה, תשחררו, למה בארצות הברית השיטה לא נכונה? לא חיים שם 300 שנה עוד מעט, כאילו, למה? השיטה לא טובה? שיטת הקרדיט, שיטת הבנקים, שיטת הזה, הכל... ופה הכל הפוך.
נכון. הכל פה מעמיס על הלקוח, שמים אותך אוטומטית במרוץ העכברים, רק פתחת את העיניים, נולדת, אתה במרוץ העכברים. עכשיו, אני אומר כזה דבר, באמת, אתה יודע מה אני הכי שמח? אחת הסיבות שגם רציתי שאתה תבוא לפה, אתה הישראלי היפה בעיניי, אתה הישראלי שאכפת לו עדיין מהזהות הישראלית. אכפת לך להוביל דעה, הרי זה לא משהו שאתה צריך לעשות.
לא מפחד להוביל את הדעה.
יש לך את החיים שלך, יש לך את העבודה שלך, יש לך את הבית שלך, נכון? את המשפחה שלך. יש לך את הדברים שלך, אתה בן אדם כמו כל בן אדם, אתה רוצה פה לחיות בכיף, אתה רוצה לסיים את היום, להרגיש טוב. אבל לך זה לא עובר בשתיקה, יש לך, אתה לוחם, אתה לא רק לוחם בתוך הזירה. אתה גם לוחם בחיים, ואני קלטתי את זה עליך. אתה רוצה להילחם למען האג'נדות שלך, ואין לך שום בעיה...
זה
לא אג'נדות שלי,
זה למען הציבור, למען האנשים.
נכון, אין לך שום בעיה לקום ולהגיד את האמת. אתה מבין? עכשיו, זאת תכונה בעיניי של לוחם, באמת. זאת תכונה של לוחם. אחד שרוצה להוביל, אחד שבא לקדם איזושהי דעה, אחד שאתה יודע מה, הוא בא, אתה רואה את המנהיגים, אתה אומר, וואלה, אתם לא עושים עבודה טובה?
אני אקריא לך...
אז אתה נלחם, אתה נכנס בהם, וזה טוב.
אני אקריא לך את הסוף של הפוסט שכתבתי אתמול, רק את הסוף. לא את הסוף, רק משפט אחרון.
יאללה.
כותב הרבה פוסטים, אז...
כן.
זה לא זה מאתמול, זה... כאילו זה היום, לא אתמול, היום פרסמתי אותו, אתמול כתבתי אותו. אז כתבתי בסוף, אני לוחם, זה המקצוע שלי, אני לא תמיד מנצח, אבל אני תמיד נלחם. אתה מבין? אני לא יכול לנצח כל דבר, אבל אני אלחם עד הסוף. אני לא אגיד לך שכל בוקר אנחנו לא קמים, ואני אומר לה, או היא אומרת לי, האישה, כאילו, ורד אשתי, בוא נעזוב את הארץ. מה יש לי פה? אתה יודע, בגדול מה יש לי פה? בן אדם בגיל...
אמריקאי לא אומר בוא נעזוב את הארץ.
ברור, בן אדם בגיל 50, כל החיים שלו הקדיש לספורט, בנה פה דברים מטורפים בספורט, ובגלל קורונה אחת קטנה, מצא את עצמו צריך לבנות את עצמו את החיים מחדש, כאילו הפרנסה. אז אני נלחם בזה, אני נלחם בזה בשביל להביא את הפרנסה, אתה יודע, אבל יכול להיות שאחד כמוני בממדים שהגעתי פה בארץ, לא מדבר איתך עכשיו חול, בוא נגיד הייתי מגיע לאותו ממדים, שתלך איתי לקנון ומתוך 10 ילדים, 8 יקפצו עליי.
כן, בחול זה
כוכב הוליווד. אתה חושב ברמה כזאת, אני באמריקה.
בחול זה הוליווד.
אני לא עושה מיליונים?
מה, מיליונים זה כלום.
אז פה הייתי צריך להמציא את עצמי מחדש. ומה זה להמציא? זה לא להמציא, כי זה המקצוע שלי, אימונים. לחימה.
כן.
אבל פה הייתי צריך לפתוח עסק חדש, פתאום אמצע החיים שהכל נעצר לי. כי הקורונה סגרה את החברות הבטחה, ואתה יודע, הייתי עובד בפתוחת מועדונים בלילות, כאילו בתל אביב, אז כן. לא היה מועדונים, וכל העובדים התפזרו, ולא היה שווה להביא אותם ולהעביר אותם קורסים עוד הפעם. לא השתלם, הייתי צריך איזה 500,000 רק להחיות את זה עוד הפעם. וההפקות שלי שהייתי עושה, אתה יודע, מה זה ההפקות שכל אירוע 10,000 איש? פתאום אתה לא יכול לעשות אותם כבר שנתיים. כאילו, השנה זה רק התחיל, אתה יודע. אבל עד 20-21 לא יכולנו לעשות כלום.
אכבה לי שזה יחזור.
22, אתה יודע, זה התחיל, אבל עוד פעם, אני עובד עם ארגון גם בארצות הברית, והם לא רצו את זה עוד שנה, לפני שהם יוצאים לעולם. כאילו, אתה יודע, להפקות שלא יהיה איזה פלטה, פתאום יעצרו את זה.
כן.
אז נראה לך נורמלי? אז אני כל בוקר קם, אבל אני אומר לעצמי, ויכולה להעיד לך גם אשתי, צריכים פה עוד לשבת ולהילחם. יש לנו עוד מה להילחם פה, כי יכול להיות שאנחנו נשנה פה את הדבר הזה. בגלל זה החלטתי שכאילו אני ארוץ לפוליטיקה גם באיזשהו שלב. עוד פעם, אני לא יודע אם זה יצליח בקמפיין הזה, כי זה כבר קמפיין אוטוטו סגור. אבל כן, אם מפלגה תבוא ותציע לי, יש להם לוחם, חבל על הזמן. אחד עם עקרונות ושלא זז לא ימינה ולא שמאלה. עומד.
תשמע, אני מת על הראש שלך, תקשיב. יש לך מיינדסט של לוחם, אתה בעיניו שאכפת לו. אתה לא מתבייש להגיד את הדעה שלך וללכת איתה עד הסוף, והדעה שלך היא גם נכונה.
שאלו אותי גם, כן.
אתה בא פה לטובת העם, ואין עוררין על מה שאתה אומר.
ואחד מהרעיונות שאמרת שראית, אז שאלו אותי, אולי אתה עושה את כל זה בשביל להיות רלוונטי. אז אמרתי, אתה יודע שהלכתי למכולת פעם אחרונה, ואמרתי לו, תשמע, אני רלוונטי, אני יכול לקחת חלב. הוא לא נתן לי את החלב, אתה מבין? אז הרלוונטיות לא מעניינת פה אף אחד, כי אתה לא עושה מזה כסף. אתה מבין? זה הצורך לשנות ולהילחם בשביל אלה שלא יכולים להילחם. ואני נתקל בסיפורים מטורפים, אתה יודע, אנחנו שולחים לי מאות הודעות ביום. אתה תקרא דברים, אנשים מה עוברים, אנחנו כלום, אנחנו חיים ב... אתה יודע, אנחנו כאילו... חיים בלאס וגאס אנחנו. שאתה תקרא מה אנשים באמת עוברים. משפחות ודברים, אתה יודע, וילדים, ואתה יודע, זה מטורף. ואני מנסה לעזור לכולם, אתה יודע, קשה. אבל אני עונה לכולם ומנסה לכולם לעזור, אתה יודע. אני עונה למאות הודעות, שתבין. זה הזוי. גם אם אני, אתה יודע, תשלח לי משהו ואין מה לענות, אז אני עושה לך את הלב הזה, כאילו. ראיתי, הכל טוב, תדע שאני פה.
כן.
נסה לשנות. כן. בוא נקווה שזה יצליח בסוף.
תשמע, תודה. חוץ מזה, תראה, תמיד אנשים שהם מנהיגים בראש שלהם, אנשים שהם לוחמים ומנהיגים בראש, שבאים לעזור, באים לשנות, תמיד יהיה את הטוקבקיסט הזה, ותמיד יהיה את ההוא שיעביר דעה, ותמיד יהיה את ההוא ש... אתה יודע, הוא מסכה עצמו במראה, הוא יודע מה הוא שווה. אז הוא אומר, הוא עושה את זה בשביל לתשומת לב. למה? כי הוא היה עושה את זה בשביל לתשומת לב, לא בשביל באמת לתת. אבל אנשים לא יודעים מה זה בן אדם שבאמת מציק לו. באמת, מפריע לו, הוא קם בבוקר עם זה, לא, הם לא מבינים, הוא ישן עם זה בלילה, הם לא קולטים. כשמציק לך, ואתה גם במנטליות שלך, אתה לוחם, אתה בן אדם שהולך, אתה, משהו מפריע לך, אתה הולך, אתה עושה שינוי, אתה הולך ללחם על השינוי, הם לא יודעים מה זה, הם לא מבינים את זה, אתה מבין? עכשיו, אתה קם בבוקר, אתה אומר, לא מתאים לי המצב, לא רוצה שזה יהיה ככה, אני הולך לשנות את זה. ויש לי כוח, ואני יכול לעשות משהו, ואני לא אסתום את הפה שלי, ואני אלך ואני אדבר. זה הדבר שלדעתי ישראלים צריכים עוד יותר ללמוד, כי אנחנו ככה...
איבדנו את זה.
איבדנו את זה.
היה לנו את זה. שנות ה-70-80, מדינת ישראל הייתה ככה. נכון. מגובשת.
נכון.
אתה יודע, היו מגובשים.
אבל הנה, אתה אמרת, אגב, הפוליטיקאים. בלבלו לנו את המוח.
ברור.
בגלל זה הפילוג.
פעם היה לך ימין ושמאל. באמת, כאילו ימין ושמאל, אני קורא לזה ימין ושמאל, אבל היה לך ליכוד ומערך.
כן.
פתאום בא לך כל מיני מפלגות קטנות עם אג'נדות הזויות. אתה יודע, דברים, מה אתם רוצים בכלל? תגיד לי, אנחנו, אני, אתם, אתם, אתם. מה את רוצה? תגיד לי, איפה באת לנו? עכשיו בלבט אותי כל משפט. אני מדבר, אני לא מבין מה היא רוצה. מה את רוצה? מה זה אנחנו, אתם, אני, אי, הוא, אה, אה. על הקש עברית, זה השפה שלנו. מה את מנסה לשנות לי אותה עכשיו? דבר בנקבה, דבר בזכר, דבר במה, דברי לי בשפת הכלב, פנטומימה, תביא זה, את השפת הסימנים. יאללה, תשחררי כבר. אז שישה זויה, לא יודע מה היא עושה בכלל בכנסת. אתה יודע, אני לא מבין מה עכשיו כל שדרן טלוויזיה, נהיה לי חבר כנסת, אתה מבין? כל אחד מה... זה למה אני אומר לך, ואמרתי את זה בהתחלה. התקשורת
החליפה את הפוליטיקה.
אז מה שאמרתי לך בהתחלה, שהשדרנים, מה הם עושים? הם כבר מכינים את עצמם לעתיד, הם משדרים לך את החדשות בדעות הפוליטיות שלהם. עכשיו, אתה יודע, אתה רואה את החדשות, אתה אומר, זה המציאות, והיא מביא לך את המציאות בצד השמאלי או בצד הימני, אתה מבין? איך שהוא רוצה שאתה תשמע את זה. וזה אחד הדברים שכאילו, אתה יודע, אני לא סובל את הפוליטיקה, סליחה, פוליטיקה בטוח, אני לא סובל את התקשורת. אתה יודע, אני המוקצה של התקשורת, כאילו. הלוחם הזה, אתה יודע, לא מביאים אותי כל פעם, אתה יודע, אני עד שמגיע לתוכנית, אני צריך לקחת אליפות עולם, ואיזה מישהו נהרג בקהל בדיוק שם, שיביא אותי לתוכנית. וזה גם אנשים מסוימים, זה נגיד אברי גלעד, אני מת עליו, היחיד שתמיד פרגן, הביא אותי למלא תוכניות שלו, אתה יודע, כאילו אנשי ימין.
שהוא היה אגב היה שמאלני פעם, נכון?
כן, ערוץ, נפתח לו עיניים. ערוץ 14 שהביא אותי הרבה פעמים, נגיד ערוץ 12 פעמים לא הביא אותי. חוץ מאופירה וברקו פעם אחת. לא הייתי בחיים, באף באיזה.
בדוק, נו, ערוץ 12.
אתה מבין? אבל למה, מה?
אני אגיד לך...
אני מייצג משהו שאתם לא אוהבים. מה, אומרים את האמת? זה האמת, מה לעשות?
אני אגיד
לך... אתה יודע, האמת כואבת לאנשים מסוימים. אתה יודע, אני לא פעם אני מקבל גם התקפות, אתה יודע, ברשתות, בגלל שאני אומר משהו שלא מתאים. נגיד, אני נגד כל מה שקורה עם משטרת ישראל. אתה יודע, גם הדבר שעברתי, אני עם המשטרה, אשתי שוטרת 20 ומשהו שנה, ההתאמרות וכל הדברים האלה, ומה שעברתי, אני משנה, לא, אני לא מסכים עם הדרך של משטרת ישראל. אני חושב שהשוטרים לא מיומנים, אני חושב שהם מביאים יותר מדי שוטרים מהמגזר, שהם לא סובלים אותנו גם ככה. אתה מבין? וזה יוצר הרבה חיכוכים, ואתה רואה את זה בווידאוים ובזה, וגם עד שכבר יוצא איזה שוטר, שכבר צריך לעשות משהו, זה מקבל מכות. או שהוא תוקף איזה ילד. לא מסכים איתם.
אין לו את המיומנויות.
אז הרבה, מה, אתה לא מתבייש, אתה לא מגן על הכוחות הביטחון. אני אגן על מי שצריך להגן. אני לא אגן על מי שמשתמש בכוח שלו לרעה, אתה מבין? אז אני מקבל הרבה, 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 כי יש לי יותר מדי נושאים שאני נוגע בהם. אז אתה יודע, הרבה, הרבה אנשים לא מסכימים עם חלק מהדעות שלי, אתה יודע, וחלק מסכימים, אתה יודע. אז לא כל דבר מושלם, ולא כל דבר יגיע לכולם בדרך שהם רוצים לשמוע אותה, אבל אין מה לעשות, זה אני, תאמין. זה אני לא דופק חשבון לאף אחד, ולא מעניין אותי לפתוח כן. על כולם, ולא מעניין אותי מה הם יגידו, ולא כלום, אתה יודע.
אתה יודע מה אני חושב שאתה הכי נלחם עליו? אולי לא אמרת את זה במילים. אבל הדבר שאני חושב שאתה הכי נלחם עליו, זה על זה שהשליטה צריכה להיות אצל האזרח.
נכון.
האזרח הישראלי, אוהב ישראל, הציוני, שמבין את המשמעות שלנו פה. מבין את המשמעות של מה זה מדינת היהודים היחידה בעולם, מוקפת אויבים, שבאה משואה, שבאה מאיומים, שבאה מהיסטוריה של... שניסו להשמיד אותנו כל ההיסטוריה. והיום, סך הכל, אתה יודע, יש לנו מדינה אחת, צריך לדאוג לה. ואנחנו, אתה יודע, לא משנה לי מה הדת שלך,
ומאיפה
אתה מגיע, אם אתה צ'רקסי, או אתה ערבי, או אתה ישראלי, או אתה דרוזי, או אתיופי, לא אכפת לי. אתה פה, תכבד את המקום. מישהו נכנס אליך הביתה ומתחיל לצבור עליך גועש על הקירות. מה אתה תגיד לו? תעוס לי מהביתה, עוף החוצה, מה אתה עושה? אבל אם הוא בא, פורס שולחן, קוצץ סלט, שם לך, אומר לך, בוא נאכל צהריים. מה אתה אומר לו? אח שלי, נכון? יפה. אותו דבר במדינה. מי שנמצא פה, זה מאוד פשוט. רוצים לחיות בטוב, רוצים לחיות בשלום. זה לא המדינות האחרות. אנחנו פה בישראל רוצים לחיות בשלום. אנחנו רוצים לחיות פה בטוב, כולה. רוצים לקום בבוקר, רוצים לעבוד בכבוד, רוצים להתפרנס כמו שצריך, רוצים שידאגו לנו. סך הכל אנחנו נותנים למדינה המון. האזרח הישראלי נותן הרבה יותר מהאזרח האמריקאי, אבל הוא מקבל הרבה פחות. משהו פה, לא, משהו פה הזייתי. אלה שם למעלה בכנסת יושבים הסיר הבשר, הם מרגישים כאילו מלכי העולם.
לא מעניין אותם ממך בכלל, אתה לא מבין. הם לא מעניין אותם מאף אחד, לא מעניין אותם פה מהשכן, לא מעניין אותם מאף אחד. מעניין אותם לשמר את המעמד שלהם. אתה שמת לב כמה פוליטיקאים עברו ממפלגה למפלגה. הם אג'נדות שונות עם דברים שונים, כמה מפלגות שינו את השם שלהם, תגידו לי מה אתם, מה זה, זה דלת מסתובבת? אני יכול להיות יום אחד, סתם אני אומר, עם ביבי ולמחרת להיות עם יאיר, אני יכול להיות עם ליברמן ומחר עם גנץ. האג'נדות לא נכונות, החשיבה לא נכונה, למה? להיות רלוונטי, הבנת? הרלוונטיות שלהם, לעבור מפה לפה לפה. מי זה? צריך להעיף אותם מהכנסת, שתי מפלגות גדולות, וזהו. מי שרוצה, אתה בא לכם סתם, אני אומר, כל המרץ, שמרץ, כל האי ואי 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 ואי, אני לא יודע איך קוראים לה זאתי, זאת שיוצאת עם הפודל הזה, עם הג'ינג'י, עם השר ג'ינג'י, הבעלה. נו, איך קוראים לה? שאתה הבא, מרב מיכאלי.
מרב מיכאלי.
כל אלה, סתם אני אומר, יאיר הוא המפלגה בצד שלכם, כולם צריכים להיות בתוך יאיר, זהו. כל הימין בתוך הליכוד, וזהו, ושתי מפלגות. בתוכם תעשו בחירות מי נהיה, כמו בארצות הברית, הראש של המפלגה, ואז ההתמודדות היא, סתם אני אומר, ביבי ויאיר. מה זה כל הדברים הקטנים האלה? כל אחד הולך לפה, הולך לשם, לא, האג'נדות שלכם הן קרובות אחת לשנייה.
בוא אני אגיד לך מה הפלונטר הכי עזוי בעיניי בפוליטיקה. אני אגיד לך, יש דבר אחד שמפריע לי. אין לי בעיה עם כל שיטת הבחירות, יש לי בעיה עם דבר אחד. שאם בחרתי בן אדם, והוא שינה את הדעה שלו אחרי שבחרתי בו,
הוא לא יכול לשנות את הדעה שלו.
צריך לפטר אותו.
הוא לא יכול לשנות את הדעה שלו, זה מפלגה מתה, הוא לא יכול לדבר כזה. אתה לא יכול לבוא להגיד לי, אני מפלגת שחור. אנחנו שחור, הכל שחור, 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 מרגע זה, תלבשו רק שחור. נבחרת? אני לבן. הלו, בחרתי בך כי אתה שחור. אתה לא יכול לשנות את זה, ומה שהוא עשה, הנוכל הזה, זה תשמע, זה משהו שלא יאמן. הוא הרס את מדינת ישראל בשנייה, הוא גם עשה פה תקדים. עכשיו, איפה הוא היום? אתה שמעת עליו?
לא.
הוא לא הבין שהשמאל השתמשו בו כבובה על חוטים להשתלט על השלטון? הוא לא הבין את זה, כאילו, איפה הוא היום? הלו, אם היום קורה משהו במדינה, מישהו שואל אותו בכלל? מישהו שואל אותו, אתה שמעת ממנו בכלל? ראית אותו בכלל, איפה הוא? אתה מבין מה זה? זה אחד כזה, אסור לו להיכנס לפוליטיקה יותר. כל המפלגה שלו הייתה צריכה לעוף החוצה, הבית. לא להקים לי מפלגה חדשה עם עוד איזה כמה יתושים שהיא הביאה. אתה יודע, כלום, הבית. אתה מבין? נגמר. אתם לא יכולים להיות בכנסת, אתם שקרנים. אתם רמאים, אתם רמיתם ציבור שלם. אתם לא יכולים להיות פה בכלל. אופו. תקופת צינון 100 שנה. אם תחיו 100 שנה, תבואו ודברו איתנו. ככה צריך להיות. אז זה שקר, זה גניבה. אתם מלמדים גם, אתם מלמדים את הציבור. שאפשר לרמות, אפשר לגנות, אפשר לשקר.
זה הכי גבוה.
אתה יודע כמה פוליטיקאים, תסתכל, תעקוב אחריהם, תראה, תחפור קצת בהיסטוריה, כמה אנשים היו בשחיתויות וזה. והם עוד שם. הם עוד שם. עכשיו הם פתאום מעניין אותם ביבי. ביבי, הנאשם, הנאשם. נאשם, עוד לא הורשע.
לא הורשע בכלום.
ובינתיים אנחנו רואים מה קורה. הכל מתפורר, הכל נופל, הכל זה.
אתה יודע מה הכי גרוע? זה הכי עזוי. לוקחים ראש ממשלה, בנם מכובד. בן אדם שעשה פה דברים, לא תגיד איזה פרייר, בסדר? זה בן אדם שהיה צריך לקבל המון הערכה. אבל תשמע, מה שעשו לו, זה פשוט הזוי.
כן, אבל זה הכל מימון מחול.
מממנים את זה.
זה הכל מימון חיצוני, אתה יודע.
אבל העם, אני אגיד שנייה, למה אני אומר את זה? כי עזוב, זה שהפוליטיקאים, הוא רוצה את הכיסא שלו, זה בטוח שהוא יעשה את זה, הוא ילחם איתו ראש בראש, כמו שנלחמים בזירה. אז ברור שהוא ילחם איתו, מי שיותר מיומן, מי שיותר חכם, ינצח, סבבה, את זה אני מבין. הכל טוב. מה אני לא מבין? איך יכול להזזה להיות שבן אדם עשה פה דברים ענקיים, אבל בסוף מתייחסים אליו כאילו איזה עבריין. כאילו איזה בן אדם עכשיו שלא יודע, אתה יודע, מפיונר. מה קרה? מה הוציאו דברים מפרופורציות?
אני אגיד לך משהו.
זה מנהיג גדול. מה זה הדבר הזה?
אם יש לך פוליטיקאים שמבטאים ציבור שלם בשמות גנאי, כמו ביביסט, כהניסט, זה נראה לך נורמלי? אבל זה רוב הציבור, אתה יכול לבוא להגיד לי, קרוא לי ביביסט, כי אני בוחר בביבי?
אגב, זה סוג של גזענות.
אתה יכול להגיד לי ביביסט, כי אני בוחר בביבי? לא, אני ליכודניק, אני ימני, אני מאמין בדרך הזאת, למה ביביסט?
גם עליי אמרו שאני ביביסט.
הם הפכו את זה.
אני ביביסט, סבבה.
לא, אני בן גביריסט, אבל זה לא משנה. אני, הם הפכו את זה, כהניסט הם קוראים לזה, אבל זה לא קשר לכאן, אני לא יודע אפילו מה זה כאן היה אומר. אני ביביסט, בן גביריסט, אני אוהב את הדרך שלו, ואני אומר, אתה יודע, קושבים לי הרבה, ביביסט, לא, 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 בן גביריסט, תקנו, אני אומר להם, משתגעים מזה עוד יותר, כי זה יותר מעצבן אותם. עכשיו, כאילו, אתם לוקחים לי את רוב העם, באמת רוב העם.
לכל אחד יש דעה, גם מותר להם.
אתם מביאים לי את רוב העם, רוב העם, כאילו, ואתם קוראים לו בשם גנאי, אבל אתם הפוליטיקאים, זה לא עכשיו אני קורא לך, אזרח קורא לך, אלא ביביסט, אתה יודע, אזרח, מי אתה? אתה הפוליטיקאי, אתה מייצג, אתה יכול לקרוא להם לשתי מיליון אנשים ביביסט? כאילו מה, המצאת משהו, אתה לא, מה זה הביביסט? הם המציאו את זה לגרום לנו בושה שאנחנו מאמינים בבן אדם ולא בדרך, אתה מבין?
כן.
זה לא כאילו הליכוד, הדרך שלא, אנחנו מאמינים בביבי. כאילו מה ביבי יגיד, זה משהו, זה קדוש. וזה מה שהם מנסים לגרום לאנשים להתבייש. אתה מבין? והרבה אני רואה שקוראים להם ביביסט, הם רבים ממנה, מה תקרא לי ביביסט?
כן? לא, תקרא לי ביביסט.
עכשיו, ממי אני רואה את זה? זה בא מהפוליטיקאים. תראה אותם, כותבים פוסטים לכל הביביסטים, לכל הכהניסטים. אני לא ראיתי את ביבי רושם לכל השמאלנים עם אפס. אתה יודע, כאילו, מה, אתם מטומטמים?
כי זה רמה נמוכה.
אתה מבין, אבל אתה מבין, כאילו, וזה הפוליטיקאים, אתה יודע, אני בטוויטר עלו כל היום.
אתה יודע מתי בן אדם מפסיד בקרב, חיים? כשהוא יורד לפסים אישיים. כשאתה יורד לפסים אישיים, זה כי אין לך דיון, אין לך קלף ביד. אתה לא יודע מה להגיד, אז אתה יורד לפסים אישיים. עכשיו, אתה יודע, אומרים שהימין הם אלימים, חרת ברת.
איזה אלימים, השמאל הרבה יותר אלימית.
בדיוק ההפך.
אני הייתי בהפגנות, והם אלימים ברמה שכאילו, אתה יודע, רוצים לריב איתי. אז תראה, תראה, אתה תפוק, אתה רוצה לריב איתי, אתה בכלל יודע מי אני? אתה תבוא, נגיד, גבי, מה יקרה? וואלה, קראית את הסרט הזוהן, הוא מוצא את עצמו קשור על הרצפה ככה, על מה, על תהיה אתה רוצה לריב, עכשיו אני מצחיק אותי, כאילו, עכשיו אנחנו עומדים שם, המשטרה באים אלינו, ראיתי את כמה הפגנות, אתה יודע, עם יואב, עם בן גביר וזה, המשטרה סוגרת אותנו, כמו כלוב, שלא נעשה כלום, והם שם, הם כללים, אתה יודע, סימנים, וואלה, עושים לנו ככה, חכו, נתפוס אתכם. ואנחנו תופסים אותנו, כאילו שלא נעשה כלום, אנחנו לא עושים כלום, אנחנו בחיים לא נסתבך, אתה יודע, כי יש לנו מה להפסיד, אנחנו.
נכון.
אתה יודע, אני, יואב, זה, אנחנו לא נפסיד. לא נעשה משהו טעות.
אתה חושב שזה בגלל כאילו, למה זה קורה לדעתך? שעוצרים דווקא אתכם, מה, בגלל אולי המראה של הקעקועה, זה?
כי, אתה יודע, כבר בשנות ה-70, עשו את כל הליכודניקים, איך קרא לזה דודו טופז? צ'חצ'חים. עשו אותנו כאילו אנחנו עמך.
נכון.
עכשיו זה עמך. המדינה הזאת כבר התפתחה, איזה עמך?
לא נכון,
מה זה, זה אנחנו, לא... אתה יודע, זה הכל זה פה לא רגיל, זה לא משנה מי אתה, אתה מרוקאי, אשכנזי, סורי, עיראק, זה לא משנה בכלל כבר, אתה יודע, זה לא קיים.
יכול, שתי אבל, מיליון, אתה לא יכול להגיד.
אבל, אז הבנת, זה מה שקורה. וזה עד היום מצויר על הרשויות, לזה, וואי, הימין הם חייבים להיות אלימים. איזה אלימים? אני הכי אלים בעולם, אבל תלוי איפה, בזירה, בכלוב, כן. אבל אני לא אבוא להפגנה וידפוק מכות למישהו.
נכון.
אני רק אם מישהו יגע בי, אני אגן על עצמי.
כן. אתה מבין? אגב, גם כשאתה בקרב על הזירה, זה לא אלימות.
הם קוראים לזה אלימות. קוראים לזה, אתה יודע כמה רעיונות, אמרו לי, תשמע, זה אלים, זה לא אלימות. אלימות זה לתפוס מישהו ברמזור, לתפוק לו מכות. אם אני עומד ויש לי שופט ויש לי חוקים ויש לי זה, זה ספורט. אם אני בסוף הקרב לוקח את הבן אדם ויוצבים לבר ויושותים וחברים ושמחים ואחרי זה עוקבים אחד אחרי שני באינסטגרם ומפרגנים, זה אלימות?
אתה יודע, הם אלופים בלהוציא דברים מהקשרם, זה הקטע שלהם. אבל שורה תחתונה, אתה יודע, אני מסתכל על השליחות שלך, על מה שאתה עושה פה. אני מסתכל על הדרך שלך. אני רואה בן אדם חזק, אני רואה בן אדם עם היגיון בריא. אני רואה בן אדם שרואה את המציאות כמו שהיא. אני רואה בן אדם שאכפת לו. אתה יודע מה? אני, אם אתה רץ לכנסת, אני חד משמעית מאחוריך, בוחר בך. כי אני מאמין באנשים שהם אנשי אמת, אנשי היגיון, אני קורא לזה. אתה יודע, אנשים שאכפת להם. ובשורה תחתונה, אכפת לך מהאזרח, אכפת לך שיהיה לך טוב בארץ. ואני חושב שכל מי ששומע את הפודקאסט הזה וכל מי שמקשיב עכשיו, זה אנשים שצריכים להגיד, רגע, 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 שנייה. אנחנו לא נופלים למשחקי בובות האלה של הפוליטיקה, אנחנו לא בובות על חוט. אנחנו לא נופלים לשיט הזה. הם יגידו מה שהם רוצים, שמענו את האמת שלהם במרכאות. האמת שלהם, כמה שהם אומרים, בלה, 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 כמה שעושים סביב זה, לכו, תבחרו, בלה, בלה, בלה. סבבה, זה חשוב לבחור, אבל תנו להם קצת קרדיט, לא הרבה. לכולם, אגב, לכולם תנו טיפה קרדיט, לא לאחד יותר, לאחד פחות, לכולם. למי תתנו הכי הרבה קרדיט? אתם האזרחים, תנו לעצמכם קרדיט. אתם רוצים שינוי? תתאחדו. אתם רוצים לעשות משהו? לכו תילחמו על זה. אין לפוליטיקאים שום כוח בלעדיכם. שום כוח.
נכון. יכולים לרסק מפלגות בשנייה.
יפה. ואל תיפלו לפחדים האלה של, אבל אני לא אסיים את החודש ולא יקרה ולא יהיה. לא נכון. כשאתם ביחד, זה כוח, ותמיד אפשר להחזיר גם את מה שאיבדתם. ואני חושב שזה הדעה שצריך גם לצאת איתה מהפודקאסט הזה. שאנשים, יש, הכוח הוא אצל העם. אין מלך בלי עם.
נכון.
יפה. שאומרים,
תחשוב כמה מדינות דיקטטורה הפילו. הפילו, העם. הפילו את הדיקטטורה. העם, מה אנחנו לעשות?
אם דיקטטורה הצליחו להפיל.
אז מה אנחנו? דמוקרטיה, דרך אגב אנחנו דיקטטורה די יפה, מי שלא שם לב לזה. אבל במסווה של דמוקרטיה, כאילו אנחנו לא קובעים שום דבר, גם אלה שאתם בוחרים בהם, אתם לא בוחרים באמת, אתם בוחרים מה הם יחליטו לעשות אחרי שבחרתם בהם. אז כאילו נותנים לבן אדם כוח, אומרים לו, אני בחרתי בך, אבל הוא אחרי זה עושה מה הוא רוצה עם הכוח הזה. הוא לא בא עם משהו, המצא הזאת שהוא אמר
בהתחלה. בקלפי זה דמוקרטיה, אחר כך שמרכיבים את הממשלה זה דיקטטורה.
זה ברור. עכשיו, עוד דבר אחד שסתם רע, אתה יודע, מפלגה שלא עומדת ב-50% ממה שהיא אמרה, לפחות, לא בקשתי 60, 50. זו מפלגה שסוגרים אותה, יפה. היא לא יכולה להיות קיימת יותר. אתה לא יכול לשקר על הציבור, וזה פה נגמרת הדמוקרטיה, ואנשים לא מבינים את זה. אני בוחר בו, אני בוחר זה, אני בוחר זה, אבל זה חרת, כי בסופו של דבר הם עושים מה שהם רוצים. אז מה בחרת? בחרת בו רק שיהיה לו את הכוח לעשות מה הוא רוצה. לא בחרת באמת מה אתה רוצה. אז אנשים, רק בן גביר.
יאללה,
אני אגיד לך למה בן גביר. כי אני ראיתי בן אדם, אני הכרתי אותו מהשטח.
אגב, אני לא אהבתי אותו בהתחלה.
אני לא הכרתי אותו
כבר. למרות שאני איש ימין, אני אומר. לא הכרתי אותו בהתחלה, אבל אתה יודע מה? משהו בזה שיצא, נלחם.
אז אני...
שחב, היה איזה קטע שוקים, אתה התעלף.
כן, ברור.
אני אמרתי, בוא נה. אכפת לו באמת. אתה יודע מה?
אני אגיד לך מה, אני לא הכרתי אותו.
לא רואה בעיניים.
אני לא הכרתי אותו בעבר. באמת, גם לא שמעתי על הפרשיות שלו, לא כלום, כאילו, כל הדברים שמאשימים, כאילו שהיה וזה, למה לא שמעתי על כלום. ואני קלטתי אותו, כאילו, את הדרך שהוא עושה, כאילו...
שמתם שזה הפכה להיות שיטה? כל אחד שקצת מתחיל להיות חזק, מחפשים עליו תיק?
ברור, נו, זה השיטה להפיל.
זה אנטי דגמות.
אבל הם לא מבינים. העם רוצה, העם יקבל.
חד משמעית.
נכון. זה לא, אתה יודע, זה לא, אתם לא יכולים לעצור את זה, אבל אני הכרתי אותו ככה מהשטח. כאילו, אתה יודע, ידעתי שהוא נכנס כאילו לכנסת, וזה לא הכרתי אותו, ואז היה לנו פגישה אצלו בלשכה, והכרתי בן אדם שגם נולד בתאריך לידה שלי, שישי למאי.
וואלה.
רק שנתיים אחריי. אז אנחנו חושבים, גם קורדי. אז אנחנו גם, אני גם קורדי וגם בתאריך לידה של בן גביר, או שזה משנה. ואז, אתה יודע, אני הולך להרבה מקום, כאילו, הרבה מחאות והרבה דברים, אני הולך לבד. אני בא לבד. בא לבד, עם המצלמה שלי, מצלמה שאני שם פה מאז הקטע עם המשטרה.
כן.
שהכל מצולם, יש לי כזה סטנד לאייפון.
חכם מאוד.
שם אותו, מצלם הכל, ואז באתי להפגנה אחרי פיגוע, והלכתי להלוויות שוטרים, והלכתי למצעד הדגלים, וכל פעם נפגשנו. והכרנו אחד את השני, אבל היינו נפגשים. אתה מבין? ואני ראיתי את השיטה. השיטה היא, זה לתת להם את האמת. האמת, מה האמת? מי שבא לפגוע בנו, אנחנו נפגע בו. מי שלא רוצה את מדינת ישראל, שלא יהיה פה. לא יכול להיות שישבו פה אנשים שיגידו, לא רוצים מדינת. וזה האמת.
נכון.
לא יכול להיות שישב באמריקה בן אדם ויגיד, לא, 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 פה זה היה מקסיקו לפני זה, אתם קניתם את זה ממקסיקו, אני רוצה שתחזירו את... תעוף מפה!
בלתי נתפס.
אתה מבין? מי אתה בכלל? מה אתה מדבר? וראיתי את האמת שלו, וזה פתאום האמת שכולם מחפשים, בגלל זה הוא גודל ככה.
נכון.
מה אנחנו רוצים? אתם רוצים את השקט שלנו. נכון. עזבו אותנו בשקט, ואני אומר לך, ברגע שיורידו את השקט המדומה הזה של הביטחון, זה לא יהיה לך בראש, יצטרכו להתמקד בכלכלה.
נכון.
וזה מה שהם לא רוצים, הגדולים. ואני אומר לך שהוא, ברגע שהוא יוריד לך את הביטחון, מה הוא יוריד לך בביטחון? אני אגיד לך, אתם עושים משהו, אתם... נגמר.
שם גבול, קו אדום.
נגמר, כן. אתה אומר, ככה תעף מפה. אף אחד לא ירצה להתעסק בקטע הזה, ואז מה, יהיה לך שקט מהצד הזה, ואז מה יתמקדו? במה כואב לנו, האזרחים האמיתיים. אתה מבין? אלה שחיים פה, אלה שעובדים פה, אלה שעושים את כל הדברים, אלה שבונים את המדינה הזאת בכלל. ואז זה ככה, ואז ראיתי את זה אצלו. והתחלתי לעזור לו, אתה יודע, כנסים, וזה, לבוא, אתה יודע, כמה פעמים הייתי, אתה יודע, במיקרופון, נועם לאנשים בכנסים, והתחלתי לעזור לו, ואני, אתה יודע, אני לא עכשיו איתם, אמרתי את זה כמה פעמים, אבל אני תומך בדרך הזאת. לא שהציעו לי משהו או זה, אבל אני, אתה יודע, תומך בדרך הזאת.
אגב, מותר לך לתמוך במי שאתה מאמין בדרך שלו.
לא, אני לא.
אם אהבת את מה שאתה ראית, מותר לך לתמוך, אתה יודע. אם מי שאוהב, אגב, לקחת את זה לשנאה, אוהב לקחת את זה, אתה יודע, לביקורתיות, כאילו משחירים את הבן אדם, כאילו אין בן אדם. כולה פאקינג דעה פוליטית, חברים, זה כולה, אתה יודע, גם פרופורציות צריך לפעמים בחיים, אבל הכי חשוב, צריך להבין את הלמה של הבן אדם. מאיפה הוא בא?
מה הפוליטיקאים הפכו את מדינת ישראל? מדינה לשתי עמים, אבל לא אנחנו והפלסטינים, אנחנו ועצמנו.
נכון.
אנחנו מדינה לשתי עמים שאנחנו נלחמים אחד בשני. אנחנו, לא, אני לא מדבר על הפלסטינים, הם לא מעניינים אותי. אנחנו.
וזה המשחק הפוליטי.
ואנשים עוד לא הבינו את זה. שמשחקים לנו בראש, משחקים לנו בחיים, משחקים לנו בפרנסה. האינטרס שהדירות יעלו, שנהיה עבדים. למה שיהיה לך דירה קלה? למה שתצטרך שלוש שנים לקנות דירה כמו בארצות הברית, נגיד, באזורים מסוימים, עוד פעם, לא מדבר על מנהטן. למה פה צריך 50 שנה? 40 שנה, 50 שנה. כי פה אתם הופכים אותנו לעבדים, ועבדים שלא יכולים להרים את הראש, זה המצב. לא יכולים לדבר, לא יכולים לצאת החוצה, אין להם זמן לדברים האלה, וככה נראה גם הדור החדש, כמו שדיברנו על זה מקודם, על הדור האייפונים, כי יותר קל לנו שהם יהיו שם, ויותר נוח לנו, כי אנחנו עבדים.
שורה תחתונה.
חבר'ה, עבדים היינו במצרים, יצאנו משם מזמן, והגיע הזמן לבוא ולהילחם על מה שאנחנו רוצים, וזהו. ואם אתם בוחרים בי,
אני
תקבלו מפלגת הלוחמים.
מפלגת הלוחמים, איזה חזק, יאללה. אני במפלגת הלוחמים. מי שרוצה להצטרף למפלגת הלוחמים.
למד בקלפי, לוחמים.
למד בקלפי, תחפשו את חיים גוזלי. בכל אופן, תשמע, היה מעניין. היה מעניין, היה חזק.
גם לי.
הגענו מהלוחמה באוקטגון לדבר על פוליטיקה, על המלחמה היומיומית של כולם. ותשמע, אני מאוד אוהב את הראש שלך. אני חושב ששפכנו פה ים של דברים, אתה יודע, שכדאי, אתה יודע, לפחות שווה להסתכל עליהם. ויאללה, אני, מה זה, נהניתי, אלוף.
תודה.
אתה תותח אמיתי, אתה תותח על, אני
אבוא
לך, נראה לי איזה אימון שניים, שתתראה לי
קצת. יאללה, נו.
תראה לי איך אני... תבדוק אותי, תראה לי איפה אני נמצא היום. אז יאללה, חברים, היינו כאן שחר וחיים, שיהיה לכם אחלה של ניפוץ תקרת זכוכית בחיים שלכם.